עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו בביתנו החדש ברמת השרון, החל מיום ראשון גם תוכלו לראות אותנו, לא שאנחנו, אתם מסידים משהו, אבל קודם כל אנחנו מתחילים באמת עם חגיגת הכדורגל בליגה האזורית, מה שנקרא הקונפרנס ליג. אנחנו בסיבוב שני, המשחק בספורט אחת בשעה 20:55, ארדה מול הפועל באר שבע. אנחנו נרחיב אחר כך על כל המשחקים. המשחק השני בספורט 2 בשעה 7:25, 19:25, דינמו טביליסי מכבי חיפה. משחק שלישי בחמישה לשבע, 18:55, קרבח מול ממסה מחשדוד. משחק רביעי ב-9:25, סוטייסקה מכבי תל אביב. זה קורה ב-9:25 בספורט 4. תכף נרחיב על כל המשחקים. יש לנו פה הרבה מאוד סחורה, המשחקים האולימפיים, טוקיו 2021 או טוקיו 2020 שנדחתה בשנה, מתחילים מחר בשעה 20:00 טקס הפתיחה. אהלן פרימו.
אהלן, אגב הכדורגל באולימפיאדה אתה יודע הוא מתחיל קודם, יצא לי לראות היום משחק וחצי.
כן,
גם ברזיל, גם ארגנטינה.
ראיתי דווקא את ההיילייט של המשחק של זמביה נגד הולנד, 10-3, והשוערת הזמבית היא שוערת של הפועל באר שבע.
כן, אבל הפועל באר שבע כבר קיבלה פעם עשירייה, אז אי אפשר להגיד על השוערת.
אבל פה זה היה זמביה, אנחנו לא מוכנים לטול חלק באשמה.
כן.
בוא דבר איתי מהר, יש לנו הרבה מאוד דברים. קודם כל, הקטע של המנויים של ביתר ירושלים.
כן.
ביתר פרסמה היום את המחיר, חצתה את הליגה לשניים, משחקים מסקרנים. מול חמש קבוצות, חמש או שש.
שש.
שש ושישה משחקים.
הוסיפו לארבע גדולות את הדרבי עם הפועל ירושלים וסכנין על היריבות.
שישה משחקים ועוד שמונה משחקים.
שבעה.
בשבעה. נכון, שיש 13. שבעה משחקים ב-80 שקלים, תן לי פירוט ונרוץ.
קודם כל, אם נגעת, קודם כל, אלה המשחקים הבודדים. אתה מגיע למשחק מול הקבוצות האלה שהזכרת, ארבע גדולות, סכנין, הפועל ירושלים, דרבי, אתה משלם 120 שקלים, ללא עמלה, זה יעלה לך 130 שקלים. יתר הקבוצות, כמו הפועל חיפה, קריית שמונה, כל הסדר גודל הזה, אתה משלם 80 שקלים ללא עמלה, זה יעלה לך בסביבות ה-90. אבל הסיפור הגדול שהיום רץ, והייתה מלחמה ברשתות החברתיות עם משה חוגג, זה בדיוק נושא המנויים. תקשיב טוב. לפני שנתיים, לפני הקורונה, אוהד ביתר ירושלים שרצה לרכוש מנוי, קנה אותו ב-900 שקל. היום שהוא רוצה לרכוש את המנוי, זה עולה לו כמעט 1,300 שקל. יש לזה הסבר עוד מעט לביתר ירושלים, מיד נגיע, אבל נגיד איפה הכעס הגדול שלו עד ביתר. הם צריכים לרכוש את הדבר הזה שנקרא ביתריסט, לשלם 12 תשלומים של 99 שקלים, פלוס 5 שקלים לכל משחק, יוצא להם כמעט 1,300 שקלים. אומרים האוהדים של ביתר ירושלים, אין לנו קבוצה, גם שנה שעברה לא הייתה לנו קבוצה, אין שום היגיון להוסיף לנו 400 שקל למנוי. מה אומרת ביתר ירושלים? ביתר ירושלים אומרת, כל אחד מהם, רוני, שים לב, זה אני חייב תשובה ממך, כל אחד מהם שקונה את המנוי הזה ב-1,300 שקלים, יכול לבוא לכל המשחקים, אם יש מקום פנוי, עם שני ילדים מגיל שנתיים עד גיל 12. כאן נכנסת הבעיה שקיבלתי היום המון טלפונים, אני רווק, וגם אם יש לי ילדים אז אני גר בצפון, אני לא יכול להביא ילד בן 10 לטדי ולחזור איתו ב-12, 1, 2 בלילה שיש לו מחר בית ספר יסודי. ולכן יכול להיות שמשה חוגג רצה לעשות טוב, להגיד להם כן, בסכום הזה של ה-70 שקלים, אם אנחנו מבודדים משחק, אתם יכולים לבוא עם שני ילדים, זה סבב, אבל זה לא הגיוני. לא לכולם יש שני ילדים, אתה מבין? לכן הכעס הגדול, ובשורה התחתונה, אוהד ממוצע ישלם הרבה יותר ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, שאומרים האוהדים, אלה מועדונים שאומרים אנחנו רצים לאליפות. בית"ר ירושלים לא יכולה להגיד את זה, ובטח היא לא יכולה לבקש יותר.
והאוהדים בעיקר מתרעמים על כך שהעונה שעברה הייתה עונה פרטיה.
בדיוק, וגם הקיץ הזה לא היה משהו.
גם בעונה הזו לא עשו רכש מסיבי לשפר את המצב.
רוני, אני חייב להגיד לך, אתמול הבן שלי קנה לשער 5 הפועל תל אביב, 530 שקל, זה למשחק פחות מ-30 שקל. בית"ר ירושלים 70, כמעט יותר מכפול, זה לא יאמן.
ירושלים היא עיר יקרה על ראש שמחתנו. תן לי משפט באמת על... איראן זה אבי, אתה רוצה לזרוק אותו מהנבחרת?
חובה. אל תעיז להגיד דברים שמעולם לא אמרתי. אני אומר,
צעירים?
רק שנייה, שנייה, נגיע לזה. תפריד צעירים ותפריד את איראן זה אבי. איראן זה אבי מפלצת הגדול ביותר בכדורגל הישראלי.
התקדמנו.
בטח בעשור האחרון. רגע, לגבי הנבחרת חייבים להצעיר אותה. אני אגיד לך את זה כל תוכנית, אבל לגבי איראן זה אבי, בכושר הזה שישחק.
הבנתי. אורחים ופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, אחראית על השידור ב-103, מעין לביטים בצפון. 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל העורכת יעל טלמן. אנחנו מתחילים עם שליחנו ושליח וואלה לטוקיו, יניב תוכמן. אהלן, לילה טוב אצלך תוכמן.
הלו,
שומע אותי?
כן,
יופי.
כן,
אז
כן,
אני יודע... בסדר, אני יודע שאני מטריד אותך באמת בחצות אצלך?
לא מטריד אותי בכלל, אנחנו בדיוק חוזרים מיוקוהמה, שם ראינו את המשחק בין ברזיל לגרמניה בכדורגל, משחק נהדר, 4-2 לברזיל, ואנחנו כרגע על אוטובוס בדרך לכיוון המלון שלנו. לא מטריד
רגע אותי. רוני, לפני שנדבר על הספורט ואירוע הפתיחה, קופמן נתן לי פה עכשיו הרצאה בחוץ, מה קורה איתכם העיתונאים? אתה יכול לפגוש מישהו? אתה לא נעול שם?
לא. אני יכול לומר לך שלפחות מי שהגיע ביומיים האחרונים כבר מסתובב חופשי, הולך לא למסעדות, לא לקניונים, אבל אנחנו מסתובבים חופשי ויוצאים למתקנים ויוצאים לאולמות ו... יכולים, כמו שאמרתי לכם, הייתי היום במשחק נהדר ביוקוהמה, היכן שהיה גמר המונדיאל ב-2002, ראינו משחק מצוין, חזרנו משם כרגע, אני לא יכול...
כמה זמן רק תגיד לי, כמה זמן תגיד לי רק מרוחקת יוקוהמה מטוקיו?
50 דקות נסיעה.
אז אני אגיד לך, אז אם תראה, בוא אני אתן לך עכשיו כותרת של הידיעה הבאה, שלא הבאה, בוא נחכה איזה 10 ימים. יוקוהמה אמורה לארח את אליפות העולם בשחייה בקיץ הבא, וכפי שהממשלה היפנית מתנהגת לוועד האולימפי הבינלאומי, שהיא מוכנה שהספורט שלה היפני, גם סומו, עכשיו יש את טורניר האביב או איך שלא קוראים לזה, וגם בייסבול יפני, הג'יי ליג, וגם הכדורסל, ליגת הכדורסל שלהם עדיין פעילה, קהלים מלאים. לעומת זה, גם מחר בטקס הפתיחה לא יהיה אף אחד. תכף ניתן עוד כמה מילים על הטקס הזה, לא יהיה אף אחד. אני חושב שהוועד האולימפי, כאשר יחזור ללוזן מהשהות בטוקיו, יתחיל לסגור חשבונות. אז נתתי לך ככה איזה, מה שנקרא, טיפ-טיפון.
כן, יכול להיות. אני יכול לומר לכם שבבוקר, גם כתבה שמקודם עלתה בוואלה, בבוקר, כשהיינו בדרך מהמלון לתחנה, לתחנת האוטובוס, כדי לנסוע למה שנקרא MPC, למרכז התקשורת, אז פגשנו באמת בפעם הראשונה כמה יפנים שגרים כאן, חלקם עם אנגלית טובה מאוד, והצער הגדול שהם הביאו היה לא על זה שאנחנו כאן, אלא על זה שהם לא יוכלו ללכת למשחקים. פגשנו מישהו שמבלה את זמנו לא מעט גם במזרח התיכון, בעסקים, והוא אמר שעד שהוא רכש שני כרטיסים לגמר בכדורגל, לטורניר הגמר, וראה בסופו של דבר שהממשלה לא מתירה קהל כאן במשחקים, זה מאוד יחזב אותו ומאוד יכעיס אותו, ואנשים אחרים אמרו את אותו דבר. תראה, בסך הכל העיתונאים או הספורטאים, קופמן, שמגיעים לכאן, אני לא מחדש לכם כלום, אלה דברים כבר שנאמרו ונכתבו, עוברים כל כך הרבה בדיקות, נכון שמדי פעם מתגלה פה ושם איזשהו חולה, אבל בטוקיו עצמה או ביוקוהמה, יש מספיק חולים מדי יום, אלה שבאים מבחוץ עוברים שתי בדיקות לפני ההגעה בכלל ליפן, ואתמול כשהיינו בנמל התעופה בטוקיו עברנו בדיקת רוק והמתנו לתשובות, והבוקר עברנו בדיקת רוק ראשונה במרכז התקשורת, וכך יהיה גם בימים הקרובים. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו כאן נבדקים כל הזמן. להגיד לך שזה אומר שאני לא חושש כרגע שחזרתי עם אוטובוס מיוקוהמה, כי ישבתי באוטובוס יחסית מלא עם עיתונאים שבאו מברזיל, אז אתה יודע, אז אני חושש, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו עם מסכות כל הזמן, ומקווים מאוד לא להידבק. אז היפנים, שוב, מה שהכי מבאס אותם, זה שהם לא יכולים להיות באירועים עצמם, וכמו שאמרת, יש להם פה אירועים שכרגע מתקיימים, אירועים מקומיים, שבהם הם כן יכולים להיכנס, אבל באירועים של המקום הם לא יכולים להיכנס.
אני רוצה לשאול אותך על טקס הפתיחה, כל ארבע שנים היינו חוזים בדבר שהוא מרשים ביותר, כל ארבע שנים הוא היה יותר יפה מהשני, בגלל שאין קהל, ידוע לך כבר איך הולך להיות טקס הפתיחה?
כן, ודאי. ראשית, מה שמעניין, אנחנו כישראל לא נצעד באמצע פחות או יותר כמו שהיה לפי א' ב' הלועזי, מה שנקרא. אנחנו לפי א' ב' יפני כבר במקום ה-17 בטקס. ברור שהאצטדיון יהיה ריק. מעט מאוד אנשים, אם בכלל, יוכלו להיכנס. אני יכול לומר לכם שמישראל ישבו ביציע שר התרבות והספורט חילי טרופר, יושב ראש הוועד האולימפי הישראלי יגאל קרמי, והמנכ״ל ראש המשלחת גילי לוסטיג, ביחד איתם הזמנה אישית של נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי תומס בך, של האלמנות של חללי מינכן, אלמנות שפיצר ורומנו, שתיהן הגיעו לכאן היום.
בואי, ידעת מזה?
וזה בהחלט, בהחלט מכובד שלא שוכחים, והן נמצאות כאן.
כשאנחנו אומרים לא שוכחים, חלפו מאז
27
49 שנים.
49.
מאז טווח יהודה לב חללי מינכן, שבאמת המשטרה, הימם של משטרת גרמניה, חיסל מתוך 11 ספורטאים והמאמנים, והשופט חיסל תשעה בירי לתוך המסוקים, זה התיק שלהם, אוקיי, בשדה התעופה במינכן. הוועד האולימפי עוד לא מצא דרך לגנות, המילה to condemn, לגנות באנגלית, לא באה, אתה יודע, מישהי ממושתיים ועד עצם היום הזה.
אבל ליד האצטדיון האולימפי במינכן שהייתי שם עשו משהו.
אני מדבר על טקס פתיחה פרימו, טקס פתיחה של 206 מדינות, בגלל 53 מדינות מוסלמיות ו-23 מדינות ערביות.
אבל אם זה לא קרה מ-1972 זה כבר לא יקרה, רוני.
פרימו,
זה לא יקרה, עברו המון שנים, לא יקרה.
פרימו, אני יודע שאתה מנחם ממש עכשיו את האלמנות.
לא, חס וחל, אני בקשר עם אילנה רומנו, אבל אני אומר שזה לא יקרה.
אז תקשיב רגע, שהיה 30 שנה למינכן, עשיתי סרט, אז היה בתלעד, 30 שנה, ואז היה יושב ראש אחר, נשיא אחר לוועד האולימפי, רוגה, אוקיי? והוא הבטיח שעובדים על זה. חלפו 19, כלום לא קרה. עכשיו, האלמנות, אנקי שפיצר, אלמנתו של אנדרי, מאמן הסיוף, ואילנה רומנו, אלמנתו של יוסף, המשקולן, שנרצח עוד בוועד, בעוד בקונולי,
ברחוב
קונולי מספר 5, בכפר האולימפי, לא ברחוב, בבית, בבניין, וביחד עם מוני ויינברג, מאמן נבחרת ההיאבקות. אז בקיצור, הן מחכות, כי הן הפעילות ביותר, מאלמנות והיתומים, מחכות, עדיין מחכות, גם בגילן, לגינוי של מעשה הטרור, אגב היחיד שהיה בתנועה האולימפית, גם האירוע שהיה באטלנטה ב-96 לא היה אירוע טרור, אתה מבין? ככה לא יגדיר את זה הוועד האולימפי. אז מחכים, וגם מחר זה לא יקרה. תוכמן,
בטקס עצמו, גם בריו, אנחנו כשהיינו שם דיברו על זה הרבה, ואתה בהחלט צודק.
רק אני רוצה מילה אחת, קונדם.
כן.
זה הכל, חוץ מזה אני לא רוצה כלום.
יהיה טקס, אבל הוא יהיה, אני לא יודע, בריו הוא היה בתוך הכפר האולימפי, כמובן בנפרד מטקס הפתיחה שעליו אתה מדבר, בלי ההד התקשורתי שאנחנו מחפשים והן מחפשות, אתה מדבר כמובן על טקס הפתיחה עצמו, אבל אני גם לא יודע איפה זה יהיה כאן, אני חושב שבעצם זה יהיה בבית השגריר או בשגרירות הישראלית ביפן, להערכתי זה יהיה באחד באוגוסט. כן. שיהיה כאן את
הפתיחה. בקיצר, אתה רוצה פתיחה בפתיחה שיש כל העולם רואה, ואת זה הם לא עושים.
טוב, עכשיו בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע על הפתיחה. יש מצד של 206 משלחות. יש לכל משלחת הקציבו 35 צועדים, נכון?
כן, אני חושב ש... אני לא יודע אם הקציבו 35, אני חושב שאצלנו זה 35 פלוס 6 אנשים שהם לא ספורטאים. כמובן שיעקב תומרקין וחנה קניזה ומיננקו יחד ייתו את הדגל.
אגב, זו פעם ראשונה, זו פעם, זו יוזמה של הוועד האולימפי, יוזמה מבורכת, נשים הורשו להשתתף במשחקים החל מ-1900, 121 שנה אחרי, דואגים... דואגים באמת שיהיו הרבה נשים. אגב, המשלחת הסינית, הרוב המוחלט, משלחת התשומה, הרוב המוחלט הוא נשים, אצלנו 51-49, נכון? באחוזים.
אם אתה אומר, אתה כנראה יודע, יש 90 בסך הכל, אבל בהחלט חלוקה כמעט שווה. אני רק אומר, יוון צועדת ראשונה, אחריה להבנתי נבחרת הפליטים, אנחנו כמו שאמרתי במקום ה-17.
זה בגלל האלפאבטיק של יפן. כן.
ומסיימות לפי הסדר של אירוח האולימפיאדות עכשיו, ארצות הברית, שהיא נקבע כבר בלוס אנג'לס 2028, צרפת, אתה יודע, פריז 2024, ואחרונה אמורה להיות כמובן יפן. אני יכול לומר לכם שמקודם הייתה לנו מסיבת עיתונאים בזום, של כמעט כל ראשי הוועד האולימפי שנמצאים כאן, וגם הספורטאים אלכס צ'טילו ותומרקין וקניזה ומיננקו, ואתה יודע, קצת מהרשמים שלהם. אני חושב שצ'טילו אמר משהו מאוד מעניין, זה שהם עצמם שנמצאים בכפר האולימפי, וצ'טילו צריך לומר, זו אולימפיאדה רביעית שלו, הפעם הוא... למעשה אולי יוכל לראות את היורה שלו, ארטיום דולגופיאט, זוכה במדליה בקרקע, אז שטילוב אמר משפט שאותי תפס, הוא אמר שכשהם נמצאים בכפר האולימפי, הוא לא מרגיש הבדל בכלל בין האולימפיאדה הזו לאולימפיאדות הקודמות, מבחינתו זו אותה הרגשה, ואני גם אומר לך שגם אני, כשאני מסובב פה ואני...
לא, אם אתה היית פה, אם היית פה והיו שואלים אותך להיות עכשיו בקרבח עם אשדוד או טוקיו, אני מאמין שהיית אומר קרבח.
לא, ממש לא. פרימו, אתה יודע, דווקא בגלל שאני בא מאוריינטציה של כדורגל, אני יכול לומר לך שאחרי שחזרתי מריו לפני 5 שנים, אמרתי לאשתי, נישואין, ילדים, אולימפיאדה.
לא,
אני פשוט כל כך,
אני כדורגל קודם לכל.
אז אני אומר לך, וקופמן בטח עכשיו אולי קצת מתרגש, כי הוא גם מכיר אותי מהכדורגל כל השנים, מה שחוויתי בריו לפני 5 שנים, זה היה פשוט דיסנילנד בצהלים. אני כאחד שעשה לא מעט שנים מילואים בצהלים, זה לעבוד 20-21 שעות כעיתונאי, אבל חוויה של דיסנילנד, אבל שם, בניגוד לפה קופמן, שם היה פארק אולימפי, ושם יצאת מאורית ססון וג'רבי ונכנסת לדרימטים, אתה יודע, לעבור תקביש.
זה לא יקרה הפעם, אבל ידענו את זה מראש.
אין לנו את זה, אבל גם פה, בינתיים, אני חייב לומר, מה שמדהים בינתיים, טוקיו, העיר הענקית הזאת, עד עכשיו אין תחושה של פקקים בכלל. והלוואי שזה יימשך ככה, למרות שאתה יודע, בעצם אני נזכר שיש להם היום איזה חג, אז אולי ההתלהבות שלי מזה שאתה יודע...
לא, תשמע, התחבורה, הקטע של תחבורה, ודיברנו עם אלס גלעדי, הוא סיפר לנו שיהיו 4,000 כלי רכב, מסוגים שונים, שיינו בעת ובעונה אחת, אתה יודע, לאימונים, משחקים וכל הדברים האלה, זה המייק או ברייק של משחקים, שמשחקים אולימפיים. אז באיזשהו מקום כולם מקווים שהיפנים שבאמת השקיעו הרבה זמן בלימוד הנושא לא יהיה כאן בלגן.
רוני, הוא אומר טוקיו...
כולם רוצים לשמוע בסוף את הקטע שזה היה באמת great games ever.
הלוואי. כן. לא, אני רק אומר, הוא אומר בטוקיו אין בכלל פקקים. היום אספתי את אשתי מהסנטר עד הבית, לקח לי 17 שעות.
אז כן. שם היה לוקח הרבה, זה 37 מיליון שם תושבים פרימו. תוכמן, פעם הבאה שנדבר איתך זה כבר יהיה עם תוצאות. יתחילו באמת ג'ודו. מתחיל כבר בשבת ושחייה, ואני מקווה שתביא באמת, אתה יודע מה שנקרא, שתביא סחורה.
אני
חצי גמר ומעלה.
הבאתי שתי מדליות, יש לי תקושה שאני אגדיל לשלוש הפעם.
יפה, בואו נראה, בואו נראה.
אופטימי.
תודה, לך תנוח.
תודה.
אנחנו מתחילים עכשיו עם באמת סיקור ארבעת המשחקים שיהיו הערב במוקדמות הקונפרנס ליג, הליגה האזורית, המפעל השלישי של וופה, שבסך הכל הושק בשבוע שעבר. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאסף כהן, ספורט אחת, אהלן.
ערב טוב, אהלן.
אז בואו באמת נתחיל, יש לנו משחק בשעה כבר 17:55, פרימו.
אשדוד נגד קרבח, זה אסף כהן מפרשן?
אסף איזה...
לקחתי לכם את מוטי חביב היום, ואנחנו נהיה על המשחק הזה.
קרבח זו קבוצה, רק שנאמר, שהייתה בליגת האלופות כמה שנים, קצת הידרדרה בליגה שם.
אלופה 7 שנים בפליפות, והשנה שבה, כמו שאתה אומר, היא הפסידה את האליפות למפצ'י, סימן במקום השני, ראינו אותה גם שנה שבה נגד מכבי תל אביב, כמובן. יריבה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל, אני אגיד שמכל ה... מכל היריבות של התוצאות הישראליות היום, זו היריבה הכי קשה, היריבה היחידה שהיא בעצם פייבוריטית על הקבוצה הישראלית, זה נובע כמובן מההיסטוריה של, שלהם, כמועדון שכמו שמות עשה ליגת אלופות, יש לו כבר ניסיון באירופה, ומקבל את אשדוד, אז אנחנו מדברים פה על אשדוד כל הקיץ הזה, על הקבוצה הזאת שאיבדה את באמת כמעט כל ההרכב, או לפחות חצי מההרכב שלה, שעבר לקבוצות אחרות, אבל זה גם מועדון בלי באמת ניסיון אירופי, פעם אחרונה שהם שיחקו באירופה, גם פעם יחידה, זה היה לפני 15 שנה, אז משחקים אז נגד דום ז'אלה, כך שמועדון שמגיע בלי הניסיון האירופי בכלל, אבל כן עם מאמן שמאוד מאוד אופטימי, ובכל הרעיונות קודם אומר, אוקיי, קבוצה חדשה, סגל חדש, עשה דברים נהדרים בעונה שעברה, מצפים לעשות את זה גם היום, גם בעונה הקרובה.
אתה יודע, אני חייב לומר לך שאתה לא מכיר את הקבוצה השנייה, אז אתה לא יודע איזה מצ'אפים. אתה יודע, אנחנו מכירים את אשדוד, ואני מסתכל על אשדוד, אסף, מעבר לזה שהיא לא הייתה באירופה בשנים האחרונות, וכמו שאמרת, קרבח נחשבת לטובה ביותר, אני מסתכל גם על ההרכב של אשדוד. אין שם שחקנים שחוו את זה, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, האם זה יכול להשפיע?
חד משמעית, חד משמעית. זאת אומרת, לניסיון אירופי זה ניסיון של מועדון, מסורת של מועדון, אבל זה גם עניין של השחקנים שעולים. אתה מסתכל על ההרכב, לצד שחקנים גם זרים חדשים שאנחנו עוד לא מכירים אותם, ניאנג שצריך בנוער של הפועל חדרה, ראינו בבולגרי שלה יש לו ניסיון, אבל זה היה לא צריך מעולם מחוץ לבולגריה. אז בעצם החלק האחורי, אוקיי, שחקנים שנשארו בקבוצה מהעונה שעברה, אם זה ג'רפי, אם זה צפטקוביץ', מקדימה, כל החלק הקדמי בעצם השתנה, אם זה עוד בילו, שחקן מאוד מאוד מוכשר מהנוער שלהם, אבל זה שחקן צעיר, זה שחקן בלי ניסיון אירופי, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין לראות איך החבר'ה האלה צריכו להסתדר, אבל זה תחילת עונה, ותר לזכור את זה, גם היריבה מגיעה בתחילת עונה, והכל יכול לקרות.
אני אומר לך שפרט לדין דוד, גורדנה ושלומי אזולאי, שאין ספק שהם חסרים, גם הקשר הנהדר שרצו אותו.
כנען.
הוא נותח בקרסולו, ויכול להיות שהוא יעדר שלוש... יש לך את ההרכב או שאתה רוצה שאני אתן אותו?
כן, יש אותו מול העיניים, אז ג'רפי בשאר, ברביעה האחורית בתום בן זקן, צפטקוביץ', גיל כהן וקמאני, המונטרי גם חסר פצוע, אז זה חיסרון מאוד משמעותי. בקישור יש את ריינוב, זה הבולגרי החדש, את כפירה סבו אקל, שבאמת עשה עונה נהדרת בעונה שעברה, ואת ניאנג, הבחור שהיה כמובן בנוער של חדרה, ומקדימה, בריון, אינברום ועוד בילו.
לא יאמן השלישיית התקפה הזאת. אני אומר לך שאם היו אומרים לרן בן שמעון שנה הבאה, במשחק הראשון שלך באירופה זאת תהיה שלישיית ההתקפה, הוא היה אומר לנו שאנחנו לא נורמלים. הם שלושתם מוכשרים.
הוא היה אומר לך, זה הרכב שלי בגביע הטוטו, לא באירופה.
בדיוק, הם שלושתם מוכשרים, אבל מה הם יביאו לאשדוד במקום השחקנים שחסרים, אני לא יודע, אסף.
כן, אתה, הם איבדו שם גם כמות עצומה של שערים, הם הזכירו בנו שבר בליגה 48 שערים, 32 מתוכם עזבו, זה באמת כמות שאתה לא ממלא אותה עם 2-3 שחקנים, זה אינברום, זה שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל כבר הרבה מאמנים ניסו להוציא ממנו הרבה יותר מהכישרון שלו ולא ממש הצליחו, ואין שם את המספרים, ובסוף זה השחקן התקפה, סופרים אותו לפי מספרים, ושחקן התקפה שמסיים עונה עם 3 שערים ו4 בישולים זה לא מספיק, בטח שהוא מחליף שחקנים שבאמת העמידו מספרים אדירים.
כן, יש לנו עוד כמה משחקים, פרימו, מה אתה רוצה?
אתמול דיברנו, אמרנו זהבי.
אנחנו חייבים לדבר על ערן זהבי, חייבים.
כן.
אמרנו שתעלה אותי היום אחרי שהם יפסידו ותצחק עליי.
נו ברור, אז מה אמרתי לך? אמרתי לך שאין לך מושג ונתנו 4-1. אבל אני רגיל ממך, זה בסדר.
לא, באמת אתמול הופעה אדירה של פז, וקודם כל זה הקהל שחזר שם, ואנחנו רואים כמה זה משמעותי קהל שדוחף את הקבוצה שלך אחרי שנה בלי קהל, ופז ועברה שינוי מאוד משמעותי.
אז בוא אני אתן לך, משהו שאתה לא לבד. פרימו התבטא על זהבי, ב-17 התבטאויות הוא אמר שהוא כבר לא צריך בנבחרת. ב-17 פעמים, בהקלטות.
אוקיי.
אז אני יכול לענות?
בטח.
אני אמרתי, דיברתי על כולם ללא יוצא מהכלל, שצריך להצעיר את הנבחרת. והיום שנפתח...
על זהבי אישית.
רק שני... לא, מה פתאום? דיברתי על טיבי, על ייני, על נטחו. לא, אל
תחשיב. זהבי אישית, 17 הקלטות.
לא, לא, אני אמדיבר...
זה מה שבדקת.
אני רוצה לדבר עם אסף רציני יותר ממך. אני אמרתי שצריך להצעיר... אני רק אומר 17 פעמים. אני צריך להצעיר את הנבחרת. עכשיו, אני גם היום אומר שצריך להצעיר את הנבחרת, כי אין סרט כזה של ליאל אבדה ומנור סולומון לא ישחקו בנבחרת ישראל. רק אמרתי לו בתחילת...
אז איך מנור וליאל ירוצו על הקווים?
אם אני אמרתי לך בתחילת
התוכנית, אז מי ישחק? תסביר לי. מנור
מנור שניהם חייבים לשחק עם הכישרונות הכי גדולים.
אבל איך? איזה בעמדה אחת?
אם הייתי מאמן הייתי מרכיב אותם, אני לא...
איך?
ווילי. בוא נשאל את אסף. עכשיו אני אמרתי לו, אסף, שבגלל שהוא בכושר מפלצתי, הוא היום, הוא צריך לשחק בנבחרת ישראל. זה שאני רוצה להצעיר, בוודאי שאני רוצה להצעיר את הנבחרת.
הבנתי.
כמה אפשר לראות את אותם ותיקים שלא הובילו אותנו לכלום?
אתה יכול להכיר את כל ה-11, אתה תכיר את כל ה-11, תכיר את 11 ילדים, תגיע לאותו מקום בדיוק, זה לא ש-11 ילדים יכולים עכשיו לשנות הכל.
תראה, דסה, סן מנחם, בלם, דור פרץ, ורן זהבי עם כל היתר צעירים, אין פה בעיה בכלל.
כן, בסדר, ערן זהבי...
וכמה דסה?
דסה אין לנו מחליף למגן ימני, אל תבלבל לי את המוח.
אז אתה גם עם 40, אתה אומר נשאיר אותו.
בינתיים הוא המגן הימני במשחק בהרכב.
יש לנו מחליף של זהבי?
לא.
אז גם הוא עד גיל 40 יכול לשחק.
לא אמרתי עד גיל 40.
לא, כי אין אחר.
יש לנו, עזוב את קטר עוד שנה וחצי, יש לנו 2024 מוקדמות היורו, זה יהיה הקמפיין האחרון של ערן, הוא יהיה בן 36, עד מתי? מה אתה חושב, אסף?
אני חושב שכל עוד הוא יכול לשחק, כל עוד הוא משחק בכושר הזה, מצד אחד אנחנו אומרים להצעיר, מצד שני אנחנו אומרים ששחקנים יצאו לשחק באירופה, בליגות של אירופה, אז הנה, זה הדוגמה הכי טובה לשחקנים הצעירים פה, לכו, שחקו בליגות, אל תחלמו רק אנגליה, רק ספרד, רק איטליה.
הם רוצים, אבל אין להם הצעות. הם רוצים, אין להם הצעות.
תראה מה זה עשה לקריירה של דסה, איך הוא השתפר, כמה הוא נהיה שחקן הרבה יותר שלם. ערן זהבי הולך לפז וקבוצות שתלכו לפרק שנתיים בליגות האלה. ולכן אני גם אומר, מי שהולך לשחק בליגות האלה ומעמיד מספרים ונמצא בכושר טוב, גם חייב לשחק בנבחרת כדי להראות לשחקנים האחרים שטוב ללכת למקומות הללו.
אני גם רוצה להגיד לך משפט לסיום על זהבי, קופמן שנייה. אתה יודע, נתקדם. אתה יודע שקוף, אני אומר, ערן זהבי, גם את הגולים שאתמול, הוא ניצל גם טעויות האיומות של ההגנה והשוער. אני אומר שזה לא עניין של מזל אסף. חלוץ מרכזי גדול, וזה הזכיר לי את עודד מכנס של פעם, זה בדיוק העניין, שתעמוד במקום שהבן אדם עושה טעות ותעשה גול.
כל אחד והזיכרונות שלו. אני נזכרתי בנצח מסובי, אבל כל אחד...
לא, אל תשים את עודד ונצח. תשים את אלי בן רימוש. בדיוק, בדיוק.
טוב, התחלתם לדבר
על הגדולים ביותר?
אבל מתוך 9,400,000, 8.5 מיליון, לא יודעים על מה מדובר. איידה.
יאללה, אשדוד פורט 2, 5-7.
אנחנו איתכם, אתם כבר על המסך.
בסדר, תבלי אסף, המון המון תודה. אנחנו מתקדמים, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
טוב, בוא נתחיל איתך. סיימנו עם אסף עם הקטע של ערן זהבי. בוא דבר איתי אתה על באמת על השלושה שער אתמול.
הבישול היה יותר גדול מהשער. והבישול
לגצה, פרימו התכנסים המשפטיים, והבישול לגצה, כן.
תשמע, יצא לדבר עם ערן היום. אגב, כל החברים הגיעו מכל רחבי העולם, כי יש לו ביום ראשון יום הולדת, אז כל החברים גם היו שם במשחק אתמול, אז זה היה ככה יותר מרגש מבחינתו. חד משמעית, תשמע, מי שראה את המשחק אמר פרימו, חיית רחבה כזו, זה אחד שלקחת את הכדורים האלה, לדעת מאיפה לקחת אותם, אתה יודע מה, זה דברים שאי אפשר ללמד, זה רק חתור רחוב יודע לעשות את הדברים האלה, כי אתה יכול להיות סקורר טוב, אתה יכול להיות גולר טוב, אתה יכול להעביר, אתה יכול לבעוט חזק, אבל יש את הדברים הקטנים האלה שמי שראה אתמול את המשחק, כמעט כל הגולים שלו היו כאלה, שזה משהו שאתה לא עומד רק בפואבלו אספניול בראשון.
כן, אבל אתה יודע, גולים, איך אורי מלמיליאן לימד אותנו לפני המון שנים, גולים זה שהכדור הוא נכנס לרשת, אתה יודע, אבל אם אני לוקח את הבישול, אני לא זוכר בישול של ערן בקטע של רונלדיניו, בקטע של עקב להשאיר שחקן מול שער.
כן, אבל אני חושב שבכלל ערן, תראה, פרימו, כל הסיפור הזה של הטעת מתחילת, לא טעת, שמעתי את השיחה שלכם עם אסף, אני אומר בסופו של דבר, מי שטוב משחק, וכשאתה רואה את ערן זהבי במוקדמות ליגת האלופות, שהופך להיות אגב מספר 2 את הוורס, ובמוקדמות ליגת האלופות מבחינת כיבוש שערים, 15 שערים,
אבל זה לא סותר מה שאני אומר, אני אומר שצריך להציל את הנבחרת, אבל ערן זהבי אם הוא החלוץ הכי טוב בארץ היום בוודאי שהוא צריך לשחק, אני רק אומר לקוף שעבדה וסלומון חייבים לשחק, הוא אומר לי איפה הם ישחקו, מה זה איפה, אתה יכול על שניים כאלה לוותר?
לא, אתה צודק, נעלה, בגלל שאנחנו כאלה טובים, נעלה רק עם שלושה שחקני הגנה, והם ישחקו, שניים ביחד בהרכב.
אני לא יודע אם יש מאמן היום שהיה מאמן את נבחרת ישראל, איזה שם שלא תגיד לי, שהשלישייה הקדמית שלו לא הייתה עבדה, סלומון וזהבי. לא מכיר אחד כזה.
פרימו, סיכרת הפרוט שאני נבחרת ישראל וגם אני, כל המאמנים שלא מאמנים, הם יגידו לך, בוא תעלה מהרכב הזה. כן. הם מגיעים, פתאום הרבועלים האלה, ואני מכיר את כולם.
ופתאום הם, במה שנקרא, בהתקף חרדה, של 0-2 דקה 14.
כן, הנבחרת השנייה טובה, בוא לא נתקן.
שמעת אבל מה צנצי אמר? הוא אמר את המילה מבועל. אז תסלח לי שאני אומר לך, כל מאמן באשר הוא שיהיה הכי מוכשר בעולם. אם הוא מבועל, אז אני מוותר עליך.
כל מי שמאמן נבחרת ישראל מבועל נקודה.
אתה מכיר מאמן שהוא לא מבועל?
לא, אבל עזבו כל מאמן. אם אתה מאמן את ספרד, אז מול ישראל הוא לא מבועל. אבל כל מאמן שעובד בנבחרת ישראל, אתה הבין? הוא מבועל נקודה.
אז זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי צנצי על המשחק של הנבחרת, שאם אנחנו מבועלים כמו המאמן, לא נגיע לשום דבר.
אבל אם אנחנו לא נהיה מבועלים, נקבל 5.
לא חושב כמוך.
ברור.
שפיגל אומר, תיקח סיכונים. תשמע מה הוא אומר.
בסדר, גם שום, כשאימן, ותמיד לא מדבר איתי, הוא אומר לי, אני תן לי להפסיד 4-3, שאני אקרא לשחק כדורגל. בסדר, זה נחמד, גישה נחמדה. אבל לא תמיד מצליחה, אתה יודע, 4-3.
אני רק רוצה להזכיר לפרימו, אתה יודע, הוא אמר לי שאמרתי לו שיש 17 הקלטות וכאלה שהוא אמר שלא צריך את זהבי בנבחרת, אז עכשיו ההקלטות, יש לי אותם, אבל אני לא יכול להכניס לי שידור.
הנה המסניקים שלחו, כן, מה הם כותבים?
לא, אתה חתום על זה. אתה חתום על מאמר שהודפס בערוץ הספורט בשעה 9:42 ביום 9 באוקטובר 2020, זה לא מזמן, נכון?
כמעט שנה.
אני אתן רק את מה שנקרא, את
ההיילייט.
הכותרת שלך, זאת אומרת, היא מהפכה של עצב, הנבחרת זקוקה לשינויים דרמטיים, אחרי עוד הרזבה ברגע האמת, נגד נבחרת בינונית כמו סקוטלנד, שמאז התקדמה קצת, משה פרימו בטוח. כן.
רגע, נו, תמשיך.
רגע, שערים, שחקנים בכירים, כולל זהבי ונטחו, זה אתה כתבת.
נכון.
צריכים לפנות את מקומם לדור הבא. גם לווילי, לא מגיע להמשיך. זה כתבת לפני...
אבל אני חותם על כל מילה.
אז אמרת שזהבי לא צריך להמשיך.
אבל אני הרגע אמרתי לך, ורק חמור לא משנה את דעתו.
אז כמה פעמים שינית את דעתך?
רק שנייה. זה נגמר קמפיין...
אתה רוצה עוד כותרות?
תקשיב שנייה. זה נגמר קמפיין. אל תיכנס לי בדברים שאני מסביר. יש לנו מאזינים רבים שרוצים לשמוע. אל תחכה שעה, זה בדיוק חצי דקה.
כן.
אני כתבתי את זה ברגע שסיימנו את הקמפיין הקודם, איך אמרת אז, הסרחנו את הדשא, אמרתי כל הוותיקים צריכים לפנות את מקומם. עכשיו לגבי מה שאמרת, סתם דוגמה, אמרת, כתבתי זהבי ונטחו. האם אתה חושב שאני יכול לדבר היום באותה נשימה להרכב של נבחרת ישראל על זהבי ונטחו? זהבי עכשיו בכושר מצוין ונטחו לא.
השאלה שלי...
שזהבי צריך לפתוח בהרכב של הנבחרת, הנה התשובה.
לא, 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 לא. השאלה שלי, מתי הפסקת לדרוש לזרוק את זהבי מהנבחרת?
לא, מה זה? אני...
זה האחרון שאמרת?
למה אתה אומר לזרוק?
אתה כתבת להדיח את המרכב.
אבל אני לא אומר לזרוק אף פעם.
אני אחזור על מה שכתוב.
אבל אין שם את המילה לזרוק, תפסיק להעליב.
לא, אז אני אתן. אני אתן מה שכתוב. אתה הבין? אני אקריא בדיוק עוד פעם. כולל זהבי ונתחו.
נכון.
צריכים לפנות את מקומם.
איזה יופי, לפנות את מקומם. זה לזרוק.
זה בגלל העברית, הבנתי.
לא, לזרוק את
המקומם. אני אומר, פרימו, אני אומר כל סכן שפוסט
לדור הבא.
בהרכב של קבוצה כמו אינדובן, אני, הוא לא יכול להיות שהוא לא בסגל נבחרת.
בוודאי. אבל אני אמרתי, צנצי, כמו שהוא משחק היום, אני אמרתי, הוא מפלצת, הוא חלוץ גדול. גם גילי ורמוט, אתמול אחרי הדיונים, כתב, לא צריך להצעיר נבחרת שהטובים ביותר ישחקו בו בנבחרת.
זה לא שהוא עשה משהו אתמול, כאילו, זה דבר ענק, אבל אתה יודע, הוא קבע שזה 9 או 8 שערים ברציפות, למעט גסה באיינדובן, זה משהו שלא היה מאז רונלדו, אם אני לא טועה, השמן, או רומארי, משהו
כזה. כן, כן.
אבל לא משנה, אני אומר, איך אפשר כאילו לחשוב בכלל ששחקן שנמצא בכושר הזה, שהוא בן 34, אגב, אלון מזרחי בגיל 34, הוא עשה במכבי המשטח, בליגה ב', אז אומר, איך אפשר
לחשוב? כן, אבל אנחנו לא יודעים מה היה מצבו הבריאותי, אז בגלל זה אני...
לא, צנצי, אני זורם איתך, ובעצם אתה אומר מה שאני אומר. אני אומר, היום הוא בקשר, בכושר מפלצתי.
אז אנחנו רוצים פה מעטה עד שהוא פורש, כן? עד שהוא כבר לא בכושר מפלצתי.
לא
יהיה אחרי המשחק הבא. אם נקבל בדנמרק 3, רגע, צנצי, רגע.
אנחנו נקבל...
אם נקבל בדנמרק 3 ובאוסטריה 3, 4.
נקבל
באוסטריה 4, זה בסדר? אפשר להשאיר אותו?
לא, אני אומר, אתה יכול לקבל 3 מדנמרק עם זהבי בהרכב או בלי זהבי.
אז לא צריך לזרוק אותו.
נכון להיום בכושר הזה? מה פתאום?
לא נכון להיום 22 ביולי. אחרי המשחקים נגד אוסטריה בחוץ, אוקיי? אוסטריה בבית, סליחה. דנמרק, זה בסדר להשאיר אותו?
אני לפני דקה אמרתי לך, יש לנו קמפיין יורו 2024.
כרגע אני בקדם מונדיאל.
זה עוד שנת, אקדמיה מגיעה.
אז בשנתיים הבאות צריך להמשיך.
אז אני אומר, בוא נראה את מוקדמות יורו 2024, נראה באיזה כושר הוא, ונחליט לגביו. הוא כבר יהיה 36, מה אתה רוצה? עד מתי?
אתה יודע בין כמה גצר, ראית
כמו את גצר? לא, עזוב, נו.
אבל גצר לא בנבחרת.
גצר הבקיע את שער הניצחון בגמר ברכה.
נכון.
נגד ארגנטינה.
ב-14. 7 שנים.
יפה. ועדיין הוא, אני רואה שהוא באמת איזה, טוב, עזוב, לא נצא איתו ראש, טכנית, יש
דיוד. אגב, את הגול של גצה אתמול שהוא שם, קופמן לוקח.
הנה, אתה רואה, הוא פרטי הגצה הזה.
לא גצה, פרטי, השוער של טורקיה, אתה לא עוצר את זה?
בוא נדבר על הפועל תל אביב, פרלי רוסה, חתם על הסכם לעונה אחת, הוא היה בבאר שבע בעבר, זה חיזוק או חילוש, צנצי?
חכן טוב.
תלוי אותי שואלים, הוא הגיע עם הרבה תקוות להפועל באר שבע, אתה שואל אותי?
כן.
אני חושב שהוא להפועל תל אביב, הוא בטח שחיזוק, הוא הגיע בעצם על העמדה של לידור כהן,
כן.
רק באחת הכנפיים, אני חושב שהוא שחקן טוב, שעשה הרבה דברים טובים, והפועל באר שבע, אגב, הוא לא קיבל יותר מדי קרדיט, כי רוני לוי קיבל אותו כמוצר מוגמר, ורוני לוי לא התלהב לנו בלשון המעטה,
כן.
אז הוא כמעט ולא שיחק שם. אני אומר לך שהוא ולוסיו יהיה לא רע. גם לוסיו, אגב, בקרוב תצא הודעה רשמית שהוא חותם, אני לא יודע למה מתעכבים בהפותר, לא משנה, תצא הודעה רשמית שגם הוא חותם, שניהם כבר עמד לכם במחנה אימונים אצלך במדינה שלך בפולין, והם...
מדינה של אימא.
אגב, קופן, אגב, בן כמה אמרת שגצה?
אני לא יודע בן כמה גצה, אני יודע מתי הבקיע.
לא, גצה בן 29, הוא צעיר מירן זהבי ב4 שנים. גצה בן 29.
כן?
כן,
אימא, יש לו.
ערן 34?
34,
אז
כן.
כמעט 5 שנים בין גצל לזה, לא, כי קופן נתן פה איזה עקיצה, גצל, זה לא שם טוב. שער בגמר הגביע.
אלוף עולם, אני יודע.
אלוף עולם, אז למה אתה שם אותו עם ערן זהבי? מה אתה רוצה?
לא, אז אני אומר
לך,
הוא גם לא צעיר, הוא לא כזה צעיר.
לא, 29 זה אחלה.
צמתי, אחרי הברקס הבא שנקבל באירופה, אחרי הברקס הבא שנקבל באירופה, ואחרי שראיתי את היורו, אני משוכנע שאנחנו לא שם.
לא, דנמרק אנחנו בבעיה, אוסטריה לא בטוח. לא בטוח.
הנה, לא בטוח. לא בטוח, בסדר, לא בטוח. נכון, לא בטוח. אנחנו נקדים את אוסטריה בקדם מונדיאל.
לא אמרתי שנקדים, אמרתי לא בטוח שנפסיד בווינה. זה מה שאמרתי.
ברור, כן, כן. אז בואו נדבר על בית"ר ירושלים, מסיים תיאום את מחנה האימונים, במשחק נגד לרנקה, זה כבר מתקיים המשחק הזה 12 דקות.
לא, יש בעיה, יש בעיה.
הוא נדחה ב-10 דקות. כן.
לא, נעצר המשחק כי השופטים לא הגיעו.
נוסעים למחנה אימון, או שאין יריבת אימון, או שהשופטים לא מגיעים. לא,
זה, 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 זה אוסטריה, הם עצרו לזכר טורט. מה לעשות? זה המשחק השלישי. המשחק השלישי. במחנה הזה הפסידו לרוסטוב מהליגה הרוסית ולספרטקוס מהליגה ההונגרית השנייה 1-0 ולספרטקו ההונגרית 0-2 מהליגה השנייה בהונגריה. בוא דבר איתי רגע על הקטע של המנויים, מה חשים בדיוק האוהדים, פרימו פתח עם זה, ויש שם, בוא נאמר, מרמרה לא קטנה, והייתי אומר, מוסיף במילה אחת, של מליניאק, ובצדק.
תראה, אני באמת, אני לא יודע מי מקבלי החלטות בביתר ירושלים, אבל אני מכיר את המועדון הזה כל כך הרבה שנים, 45 שנה, אז אני מכיר את המועדון הזה 45 שנה. מנויים לא קונים בביתר ירושלים. בטח שאתה לא עכשיו לנסות להיות אובר חוכם, להגיד זה עד 66 שקלים, בואו תקנו בתחשיב שאם אתה עושה למשחק חוץ ובית וכאלה, ואם אתה הורים אז בכלל, זה לא עובד. ביתר ירושלים מועדים, גם
התמונות למה הפועל תל אביב מוכרת לשער 5? בכמה פרימו?
530, קניתי אתמול הילד.
530 זה כמה זה...
פחות מ-30 שקל משחק.
13 משחקים, נכון?
למה שלא? 18. 13 ועוד 5.
כן, 5. אם זה פלייאוף.
אם פלייאוף עליון, אם פחות, אז 17.
אז זה 18, זה כולל גם גביע וכאלה.
פחות מ-30 שקל, רוני, בדקנו את זה אתמול.
זה כולל גם גביע, אני שואל אותך. גביע המדינה זה כולל?
לא, גביע המדינה אתה לא יכול, כי הקבוצה השנייה מתחלקת איתך, זה לא...
אוקיי, אז...
אגב, קודם כל, בכלל, אני לא יודע, אני דיברתי עם כמה מועדונים, ואמרו לי שהם לא יודעים איך עושים בכלל את העניין הזה של לעשות גם בית, גם חוץ, אבל זה כבר משהו אחר, זה יכול להיות שיש איזשהו הסדר שאני לא מכיר, אבל ביתר ירושלים לא מוכרת מנויים. ביתר ירושלים קבוצה מהחלשות ביותר, מהקבוצות שלא השקיעו בה כספים השנה,
ויתרה מזאת, אני רוצה להוסיף למה שאמרת עכשיו, כי גם פתחנו עם זה את התוכנית. אתה אומר, ביתר ירושלים לא מוכרת מינויים, והם אומרים האוהדים, דבר הכי נכון, זה מה שאני רוצה לומר לך. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שמכרו עד עכשיו הכי הרבה מנויים לסמי עופר ובלומפילד, אתה מסכים איתי? יש כאן שני מועדונים שאומרים, אנחנו המועדונים הטובים ביותר, הגדולים ביותר, הולכים על כל התארים. חוגג לא יכול לבוא ולהגיד, המוצר שלי הוא כזה. הוא לא יכול והוא מוכר יותר מהם.
המוצר שלו הפך להיות המוצר הפחות טוב מבין הקבוצות הגדולות. היום הפועל תל אביב היא אימפריה מיולית לעומת מה שקורה בביתר ירושלים. אז אתה יודע, לבוא עכשיו לבקש להגיד שזה עולה משהו כמו 1380 או משהו כזה. אני אומר לך שהאוהדים של ביתר ירושלים אין סיכוי שיקנו זה. עכשיו כל האובר חוכם הזה לעשות...
לא, האובר חוכם זה בגלל השני ילדים, והם אומרים שהם לא באים עם שני ילדים.
אבל פרימו, כל הסיפור של הביתריס, ביתריס פלוס, ביתריס זה, די מספיק, בוא נשמע. אתה מועדון, קודם כל תעשה מועדון גדול, חזק, ואז איך אתה אפשרות ללוב ולמנף את זה. כל עוד אתה מביא שני חלוצים שאמרו שהם שוברי שוויון, שהם לא קבשו בשנתיים האחרונות שערים, בקבוצות שלהם, אז אתה לא מועדון גדול, אתה לא יכול. עכשיו, משה חוגג אומר, אני לא פותח את השערים מאחור, כמו 4-5, או 10, פתח של מכבי, כי בלב אחד אינו באים, הוא אומר את זה לאוהדים. אבל בשורה התחתונה יש דם גדול מאוד של אוהדים, עוד החלטה, שרק מרחיקה את
אוהדים מביתר
ירושלים.
אני רק אומר לך לסיום שבשבת הבאה יש את הדרבי, רוני, ומי כמוך יודע, צנצי, שבמקרה הפועל ירושלים נצחת גם גביע הטוטו, אתה מבין איזה אש יהיה במועדון?
הפועל ירושלים עדיין לא עשתה משהו משמעותי.
לא, אני אומר יש דרבי, אתה לא יכול לדעת מה התוצאה.
בסדר, בוא נראה, בוא נחכה ונראה.
אני יכול לראה שחוגג לא יבוא לדרבי, הוא יודע שהוא לא מגיע, כי הוא לא יכול בגלל השבת.
כן.
אז חוגג לא יש שם.
בוא נקנח באמת את הקטע הזה, באמת עוד אזכור של פרימו לגבי רן זהבי, אחרי שפיתרו את יורגוס דוניס. פרימו הסביר בחדר החדשות של ערוץ הספורט, באיטליה הוא פלרמו, הוא נחשב וחזר לארץ מכבי תל אביב, עכשיו הוא בהולנד, בפס ואיינדובן, ברור שלא קל לו שם, וספק אם יחזור להרכב.
נכון, אתה יודע באיזה תקופה זאת הייתה? זו הייתה תקופה שכל העיתונות ההולנדית קראה אותו.
מה אתה מצטט?
אבל פרימו, אתה זוכר שדיברנו על זה?
דיברנו על זה, אני וצנצי על העניין. אתה יודע איזה תקופה קשה הוא היה?
הלאה רבותיי, יש לי עוד 15 כאלה, נו, נביא ללאטה.
לא, רק משפט אחד, אני אומר לך מידע, היה שם סוג של, אתה יודע, מאבק בין הצעירים, מלן וכל החברה.
מלן, כן, ואמרו שהוא לא...
רבותיי, צנצי, תם הטקס, נשתמע בראשון.
קופמן, מה שהוא רוצה, זה הכל בסדר, אתה קופמן.
יש לי עוד 15. רענן ברנובסקי, וואלה, וספורט אחת, הלאה, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן פרימו.
מכבי תל אביב הערב מתארחת אצל ססטויקה. ססטויקה שוקייסקה ממונטנגרו. והמשחק הזה קורה ב-9:25. ישודר בספורט 4.
4, נכון.
מכבי, בוא נאמר, לא התחמשה מי יודע מה, אבל מול שוסטייסקה זה צריך להספיק.
כן, תראה, מכבי לא התחדשה מי יודע מה, סירסה, דיברנו על זה כבר מספיק פעמים, רק שני שחקנים, זה לא, אפילו אני לא קורא לזה רכש משמעותי, בטח לא לקבוצה שמתיימרת מעבר לאירופה להתמודד כאן על כתר האליפות, ואם הזכרתם מועדים, אז צריך אולי באמת לתת מילה טובה לאוהדי מכבי תל אביב, שרכשו עד עכשיו 17,000 מנויים, זה עוד לפני שהוחתמו שחקני רכש, אז תארו לעצמכם מה יכול לקרות אם יוחתמו גם עוד איזה 2-3 שחקנים, אבל אתה צודק, קופמן, משחק היום, שאגב יערך לא בניקשיץ', שזאת העיר של סוטיסקה, אלא יערך בפודגוריצה, באצטדיון של משהו כמו 4,500 מקומות, כשבגלל נעלי הקורונה והגבלות שם, אז הורשע רק למשהו כמו 400 או 500 אוהדים להיות נוכחים באצטדיון היום. שחקנים שאני ככה דיברתי איתם אתמול אחרי האימון המסכם, מספרים לי אגב על משטח ככה די גרוע שם בפודגוריצה, הרבה בורות, הרבה מאמורות.
שומעים אותך קופמן, אתה לוחץ ושומעים אותך בשידור. 4,500 צופים ומגרש דשא לא טוב, אתה אומר, זה כאילו המחטה של פעם הם הולכים לשחק.
לא, המחטה של פעם היה מפוצץ באוהדים. אני אומר לך שאישרו רק למשהו כמו 500 להגיע היום בגלל המגבלות של הקורונה, אבל כן, זה סוג של אצטדיון מאוד מאוד קטן, כנראה די מיושן, ומשטח הדשא שם מאוד מאוד גרוע לפי מה שאני שומע משחקנים. אבל אתה יודע, אין תירוצים למכבי תל אביב, בטח לא בשלב הזה, בטח לא מול יריבה כזאת. צריך להזכיר שזה משחק רשמי ראשון של מכבי תל אביב והעונה הזאת.
אבל בוא נהיה זהירים, רענן, תודה, כי היו לנו בעבר קבוצות שאמרו מכבי בהרבה יותר טובה. אני חושב שגם ון לובן והשחקנים מבינים שעם כל זה שהם פייבוריטים, לוקחים את זה בשיא הרצינות, כי הם רוצים להצליח באירופה.
לגמרי, אני מסכים איתך, אתה יודע, מכבי תל אביב כבר, בוא נגיד, נקצה בה, גם בשנים האחרונות, כשהיא הפסידה לפני 3 שנים, גם בסיבוב הראשון של הצ'מפיונס, ואחרי זה הפסידה לסודובה מליטה בסיבוב הראשון של הליגה האירופית, כך שזה היה הסיבוב השני, אבל זה היה המשחק הראשון. אז אתה יודע, הם למודי ניסיון שם גם באכזבות, אבל גם צריך לספור את השנים הטובות שמכבי תל אביב עשתה בשנים האחרונות, הגיע לשלב בתים לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות, ואני בטוח שגם הניסיון הזה של הרבה מאוד שחקנים שמשחקים שם, ועדיין אם אנחנו מסתכלים, עוד אין את הרכבים כמובן, אבל גם על מי שמסתמן שאמור לשחק היום, אם זה סבורית וג'רלדש בחלק האחורי, והרננדס שישחק, ודן גלאזר שאמור לשחק, וריקן, ובטח בחלק הקדמי שישחקו גררו אחרי עונה פנטסטית, ויונתן כהן שנמצא הרבה מאוד בכותרות בתקופה האחרונה בנוגע למעבר שלו, אז אתה מבין שזה שחקנים שגם עם איכות טובה, וגם שחקנים שיש להם ניסיון אירופי, הם כבר טעמו ומכירים את המסגרות האלה, ומכבי תל אביב צריכה לעבור את המשחק הזה, אתה יודע, גם אם זה יהיה קשה, גם אם זה יהיה לא קל, אבל זה סוג משחקים שצריך לעבור אותו, ובעיקר התוצאה היא זאת שחשובה. הגומלין כמובן בשבוע הבא בבלופים.
על הכיפק ברנובסקי, המון תודה.
יאללה חברים, ביי.
ניר לוין, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה פרשן היום במשחק של גרדה מבולגריה נגד הפועל באר שבע, שהתחמשה באמת יפה ב... בקיץ האחרון, אתה יודע, שינתה את פניה. זה צריך להיות באמת, בוא נאמר שבאר שבע לא צריכה להפסיד שם, נכון? אצל הבולגרים.
כן, אני רק אוסיף מילה לגבי המשחק של מכבי תל אביב ופודגוריצה. הייתי שם עם הנבחרת הצעירה, ניצחנו 2-1 את מונטנגרו, באמת מגרש לא משהו, אבל אילון אלמוג קבע שם צמד, אז חומר למחשבה לאנשי מכבי תל אביב. למשחק של באר שבע, כן, הרכש של באר שבע אמור לעשות את ההבדל, קבוצה עדיפה על הקבוצה הבולגרית, ונקווה שלא יהיו הפתעות, ובאר שבע באמת יעברו את הקבוצה הזאת.
אבל אתה יודע, אני שומע את הפרשנות שלך, ניר, באמת אנחנו, אתה יודע מה, בוא נשים את הקבוצה הבולגרית בצד, שבאמת אף אחד הרי בארץ לא מכיר אותה 100%. אנחנו גם לא יודעים מי זאת באר שבע, אנחנו כאילו לוקחים את באר שבע כישראלים, אז אנחנו יודעים מי זה הקולאדזה ומי זה שכטר, אבל אין לנו מושג נגד מי אנחנו משחקים.
בכמה מילים על הקבוצה הבולגרית, היא סיימה מקום רביעי, הגיעה לגמר הגביע, אבל היא קבוצה פחות טובה מבאר שבע. אין לה גם ניסיון אירופאי, וזה משמעותי, כי באר שבע, השחקנים של באר שבע עם ניסיון אירופאי רב, הרבה שנים, גם רוני לוי המאמן שלה, והקבוצה הבולגרית זה הופעת הבכורה שלה בזירה האירופית, אז זה גם כמובן ייתן יתרון, מה גם שבמשחק השני באר שבע תערך בבית אנחנו רואים התעוררות אצל הקהל של באר שבע, זה יהיה כמובן יתרון. צריך להזכיר, מלבד משחקי ההכנה, באר שבע שיחקה בחצי גמר גביע טוטו נגד אשדוד, ניצחה 2-1, נראתה די טוב יחסית לזה ששיחקה עם הרבה מחליפים. ככה שיקח זמן לשחקני הרכש להיקלט. באר שבע גם עדיין לא מגובשת, מחפשת שני שחקנים בעמדת המגן השמאלי ובעמדת החלוץ שעדיין לא הגיעו, ולכן גם הציוות היום בעמדת המגן השמאלי תהיה כנראה של קלטין, שזה לא התפקיד הטבעי שלו, אז אנחנו רואים כל מיני אילתורים, אריאל הרוש יערוך את הופעת הבכורה שלו, ייקח זמן לבאר שבע להיראות כפי שהם רוצים, וכשכל כן. מסע הרכש ייקלט ויסתגל, אבל היום הם צריכים לעשות את העבודה ולעשות אותה.
אני רוצה לשאול אותך רק לגבי שחקן אחד שאתה מכיר אותו הכי טוב, לגבי יוספי, שלדעתי הוא אחד הקשרים הטובים בארץ, ובאר שבע מעמיסה קשרים, לא צריך לתת לו כבר לשחק?
אני חושב שכן. הוא, תראה, הוא בנבחרת הצעירה היה שחקן משמעותי, שחקן הרכב. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, יש לו חולות נהדרות, רגל שמאל טובה אבל גם ימין, משחק ראש טוב, יודע לכבוש, עושה גם עבודה הגנתית, אופי טוב. אני חושב שהוא צריך לקבל קרדיט, אבל אי אפשר להגיד שהייתה לו עונה מאוד מוצלחת. הוא כבר בגיל שהוא צריך, אם הוא באמת היה כל כך טוב ומשמעותי, היה צריך לתקוע יתד כשחקן הרכב. אז חובת ההוכחה עליו, תהיה לו תחרות בעקבות שחקני הרכש שהגיעו, אבל מצד שני גם עזב ז'וסווה ועוד כמה קשרים, אז תהיה לו תחרות, הוא צריך תחרות, הוא צריך גם מזל, אבל תומר יוספי בהחלט פוטנציאל להפוך לשחקן הרכב בבאר שבע.
על הכיפק, ניר, אתה ב-2055 ספורט אחת, גרדה מול הפועל באר שבע, תודה. אנחנו עכשיו אומרים שלום וערב טוב לאורי אוזן, ספורט אחת.
היי חברים, ערב טוב.
קודם כל אנחנו צריכים באמת את הידע שלך, כי לי אין מושג, הנה זה בא.
אם לא תסלח,
איך תיקח? יאללה אורי, בוא, אנחנו שומעים מה אתה אומר.
אין לי מושג, משה.
דאגה.
לך יש, לנו אין.
בסדר, אתה יודע, אנחנו משתעשעים עם זה, זה בכיף. דינמו טביליסי מארחת את מכבי חיפה. מכבי חיפה, למרות שהיא הקבוצה האורחת, אז מקבלת רק 1.80, תיקו 3.15, והמארחת דינמו טביליסי 3.30.
אני רוצה להיות אופטימי, כי אני משדר את המשחק ופרשן את המשחק לפי שרון דודוביץ', לא רוצה, רוצה לסיים עם חיוך. אני אלך על מכבי חיפה למרות היחס הנמוך, אמורה להיות יותר טובה מהיריבה, בוא נקווה שזה אכן יקרה.
קוף, יקרה לנו מקרה קיירת, או שהיום יש שתיים?
היריבה הרבה פחות טובה מקיירת, רק לפרוטוקול.
בסדר.
קיירת אתמול ניצחה את הכוכב האדום.
נכון, שתיים אחת, ראינו.
כן, תראה, קיירת ניצחה בקרי, קיירת חיפה הפסידה. אני אלך פה על איקס. לא מכיר את טביליסי, אין לי מושג.
אין לי מושג.
הייתי רק בטביליסי,
זה הכל.
אנחנו נשמע.
אחר כך אתם רוצים, אחר כך.
כן, בוודאי. טוב, אני בקטע הזה הולך עם אורי אוזן, אני פשוט מאמין שברק בחר לא יעשה את הטעויות של המשחק הראשון, ואורי אומר שטביליסי פחות טובה מקיירת, אז אני אומר שתיים, מכבי חיפה. בשעה 9, אנחנו עם ארדה מבולגריה, מול הפועל באר שבע, גם כאן אין לנו מושג איזה קבוצה אנחנו מקבלים, אבל הקבוצה המקומית מקבלת פי 3.5, הטקו פי 3.30, באר שבע בחוץ 1.70, אורי.
שוב, אני רוצה להיות אופטימי, אבל דווקא פעם אני אלך על טקו, שיעביר את האחרה לטרנר, אני מקווה שבאר שבע, שוב, שכל הישראליות יחזורים תוצאות טובות הביתה, ואני אלך על טקו במקרה.
קוף?
איקס.
אתה הולך על שני איקסים, אורי הולך על שתי קבוצות החוץ, גם אני הולך על הפועל באר שבע, אני מאמין שעם רוני לוי ועם ההרכב החדש הם
ינצחו את הבולגרים. אל תשכחו שמשחקי הבית שבוע הבא, זאת אומרת, לא מפסידים, גומרים את זה כאן.
כן, אנחנו מאוד מקווים שיהיה, אתה יודע, אנחנו מאוד מקווים שיהיה, באמת, יהיה לנו לפחות שתי ישראליות בשלב הבתים, לפחות.
הלוואי, בוודאי, יש לנו נכון לעכשיו 4, שיהיו לנו לפחות 2, והקבוצה...
2, ואנחנו
בצעים קיים חורף. 2, אנחנו בבתים, עם 2 בבתים, אנחנו באמת אפילו נרקוד פה על השולחן החדש.
והמשחק האחרון, זה למה גם סימן שאלה יותר גדול ממכבי חיפה והפועל באר שבע, כי פחות או יותר אנחנו יודעים מי אלה מכבי חיפה באר שבע, מכבי תל אביב אין לנו מושג איזה הרכב, איך היא משחקת, והיא משחקת היום מול סטויסקה ממונטנגרו, אז המקומית מקבלת 4.50, התיקו 3.50, מכבי תל אביב רק 1.5. אורי, אין לנו מושג מה ון לובן מתכנן, אבל עדיין...
אני יכול להגיד לך איך הוא משחק, אני מכיר אותו, זה לא השתנה משנה שעברה. אנחנו, קודם כל יהיה דניאל פרץ בשער, של שחקן ששוב, גילוי נאות, שיחק אצלי בו, השוער אולי הכי מוכשר, מהמוכשרים בישראל, אז אני אאחל לו היום המון המון בהצלחה, זה ברמה האישית, ולדעתי מכבי יותר טובה, ואני, שוב, אני במקרה הזה, בגלל שגם מכיר את המאמן, אני חושב שהוא ינסה להעביר את ההכרעה לארץ, ואני אלך פה גם על תיקו. למרות שהיריבה של מכבי, היא הכי פחות על הנייר, הכי נוחה מכל היריבות.
חכה איתנו שנייה, אני רק רוצה לומר שלקראת המשחקים האולימפיים אפשר גם לאמר על 10 ענפים אולימפיים שהם אתלטיקה, סייף, ג'ודו, שייט, שחייה ועוד. בנוסף אנחנו מציעים במשחק הווינר טופ גם אפשרות לאמר בכמה מדליות תזכה ישראל.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עכשיו, אורי, בוא נדבר באמת על המשחק שלך. 7-25, מכבי חיפה בטיביליס שבגיאורגיה. חייבת למחוק את חרפת קיירת?
חייבת, אתה יודע, עזוב את החרפת קיירת, בוא נשים אותה בצד. אתה יודע, נבנה שם סגל כדי להגיע לשלב בתים אירופי. אנחנו יודעים כמה המועדון הזה זה חשוב לו, וזה גם לצבור דירוג לעתיד. זה מברוך על הנייר מבחינת רכש קיץ די טוב. כן, קיירת זה היה מכה לא פשוטה, אבל אני חושב ששוב, הם חייבים להגיע לפחות לפלייאוף, יש סגל טוב, אמנם יש כמה חיסורים, אבל עדיין.
אבל אם אנחנו מסתכלים על אם אנחנו מסתכלים על ההרכב של ברק בחר במשחק הקודם, עם החמישה מאחורה, עם חזיזה על הקו, היום הוא הלך לבייסיק.
הכי בייסיק שהוא יכול, עם שרי פשוט באמצע, בגלל שאבופני ומוחמד, עלי מוחמד ונטע לוי לא יכולים לשחק. אז שרי ישחק אחד משלישיית הכיסור שרודריגז ואבופני קצת מאחוריו, רודריגז אחורי, אבופני 50-51 עם שרי, ואתה יודע, ההחלטה אולי המעניינת שלו זה להשאיר, להעדיף את דוניו, עטילי וחזיזה זה די ברור, להעדיף את דוניו במרכז ההתקפה.
דווקא אני מדבר על רמי גרשון שהפתיע אותי שהוא פותח, הוא לא היה טוב.
מה, הבנו שאורי דן תורגל ובסוף היו לו איזה בעיות בריאות, אני מניח שהוא מכיר את ה... אתה יודע, הוא יודע בדיוק את המצב של הסגל שלו, עדיין מחכה שסתם מגן הימני האוסטרלי, מכבי חיפה סטרן, שהוא יחלים, אז בינתיים מאיר ממשיך לשחק כמגן ימני. כמו שנקרא, קשיים של תחילת עונה ושחקנים שמגיעים לו בכושר או פצועים, בן צער עדיין מחכה על הספסל, יש גם כמה שחקני נוער שאני מכיר שהם נמצאים על הספסל, וגם דין דוד יהיה על הספסל, ועדיין דוניו פותח בהרכב, מכבי חיפה חייבת היום, אתה יודע מה, היא גם חייבת לנצח, אז עזוב תיקו ונחזור עם תוצאה טובה הביתה. היא חייבת לנצח, כי אחרי שתי ההופעות שלה מול קיירת היו רעות, זה לא רק התוצאה, בטח במשחק השני ששם בדקה 30 יכול להיות כבר 3-0 לקזחים.
כן.
זה רק לביטחון שלהם, וגם לביטחון של המאמן, שמע, בסגל ולשחקנים אמונה, לפעמים שאתה מתחיל עונה, והיה לי זה כמה פעמים, אתה מתחיל עונה עם המון ציפיות, ואז 2-3 משחקים, הדברים לא מסתדרים, אז גם יש עירור בצוות המקצועי.
אבל בואו נדבר על הדבר הכי חשוב, מכבי אפה ממוקדמות האליפות, והיא משחקת היום במפעל מספר 3, אין מכה יותר גדולה מזאת.
תראה, זה המפעל מספר 3, זה נכון, ואנחנו לא כל כך, אף אחד לא מכיר אותו, כי הוא פעם ראשונה, והכל טוב ויפה. מבחינת פרסים כספיים, שמה, הוא נותן פרסים דומים מאוד לליגה האירופית, מאוד מאוד קרובים.
ההפרש הוא באמת באלפים בודדים, זאת אומרת, בהשקה.
כן, בדיוק.
בהשקה הם השקיעו.
ולתקציב חשוב, וגם אתה יודע, אם אתה עובר את שלב הבתים, מבחינת היריבות, ראינו מקבלים שנה שעברה קיבלה בית נוח באירופית בעברה. בקונפרנס אתה יכול לקבל גם נוח ולעבור, ואז אתה יכול לקבל גם יריבה מעניינת מליגות, מהליגות הבחירות. אני חושב שבכלל עונה אירופית לכדורגל ישראלי היא מאוד חשובה, כי אנחנו חייבים להוציא מפה כמה שיותר שחקנים החוצה, אתה יודע, עם כל הכאב הזה, אנחנו רוצים לחשוף אותם, וגם בקונפרנס ליג,
שחקנים
אירופאים, ולכן אנחנו מקווים שיהיה לנו כמה התרגשויות בבתים.
אורי, אנחנו נצפה במשחק כמובן, המון תודה.
בכיף חברים.
המון תודה.
ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם כדורסל, אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
טוב חברים, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות. בוא ספר לנו באמת, היום בית הדין העליון קיבל את עתירת 11 מתאזרחים בחלקה. השורה התחתונה שבאמת איגוד הכדורסל בתוך 6 חודשים, עם המנהלת, צריכים להביא מתווה חדש. זאת אומרת, כלום לא קרה בינתיים.
אתה מגיע את הדבר הזה ששני הצדדים מרגישים שהם ניצחו, אבל בעצם שניים הפסידו?
כן, לפי ההודעות, כאילו עכשיו, אתה יודע, השתנה פה.
כן, ברגע שכל צד אומר שהוא ניצח, אז אחד אחד לא ניצח, כן?
כן.
אז יותר נכון שכולם הפסידו. בסופו של דבר, הדבר הגדול שקרה פה, זה שקבוצות יכולות להחזיק מתאזרח אחד בסגל, בלי שום קנס, לא משנה מתי הוא הגיע לארץ, זה בעצם הדבר החדש שקרה היום. זה אולי יעודד את זה שלא יהיו יותר מדי מתאזרחים, אבל כשמסתכלים, אתה יודע, לתוך
אבל כל הקטע הזה, אתה יודע, אני לא מבין בכלל איך באמת דיינים בבית דין עליון, אתה יודע, אנשים מכובדים בתורת המשפט ובקריירה, מתעסקים במושג שלא קיים, אתה יודע, אין דבר כזה בעברית, מתאזרח.
נכון, אבל אתה יודע,
יש אזרח ושאינו אזרח. יש גם דרגות. תושב, אתה מבין, תושב הרעי. ברגע שאתה אזרח, חלות עליך חובות של אזרח. אוקיי? נכון, יש עולה חדש, אז יש לו איזה הקלות במיסוי. אבל הוא צריך שלם מס. אוקיי, נתחיל בזה. אין לו פטור מלא ממס. אוקיי, והוא בטח לא יכול שלם מס כזר ביותו אזרח. עכשיו, הוא מחויב
אבל
טוב.
אבל זה מה שקורה בפועל, קוק.
אבל איך בית הדין...
אתה מדבר על מה שלא יכול לקרות. בפועל, חוקי המתאזרחים באו כדי למנוע מצב שקרה בשנים האחרונות, שכל קבוצה בגלעת הסגל שלה, מי השחקן, בוא נגיד, הישראלי השלישי, ומטה, יש שלושה, ארבעה מתאזרחים. אני לא רוצה להעליב אף אחד, ולכן אני אעצור בו, אבל חלקם הגדול הם לא שחקני ליגה לאומית. חלקם, לא חלקם הגדול, חלקם לא תחקני ליגה לאומית, פשוט כי הם זולים מאוד. ואתה לא, אתה משלם עליהם מס כאמריקאי, כי החוק מאפשר את זה בצורה עקומה. ושחקנים הישראלים מצאו את עצמם בליגה לאומית, או שלא מצאו את עצמם בכלל. וזה יותר זול. עכשיו, הנכון, אתה אומר לעצמך, אני צריך לשלם לחבר'ה האלה דירה ורכב, עדיין זה לא משתלם, זה לא משתווה לעלויות של חלק מהישראלים האחרים. ואני רוצה להגיד לך, גם היום, במצב הנוכחי, אומר לי אחד המאמנים בליגת העל שברכתים את הזרחים, שכתים, אמרתי לו, הנה, יש לך יותר מתזרח אחד בסקר, אתה בבעיה. אז הוא אומר לי, כל בסדר, תוסיף את המאה אלף שקל על הקנס שיש לי, אתה משלם על המתזרח, והשכר שלו עדיין לא מגיע לכל הישראלים שנמצאים היום בשוק.
תשמע, תראה, יש פשוט זה, פשוט דבר, יש פה עיוות שקורה רק בספורט, אתה מבין? שלא קורה בשום מקום אחר, אפילו לא לגבי זרים. אתה מבין שבאמת אזרח ישראלי, ברגע שהוא קבל שכר, גם אם הוא קטין קבל שכר, יש לו מס, על פי מה שקבע בתקנות המס, 100 שקל הראשון, השני, או ה-200. וברגע שהם לפי זרים, אז יש להם, נגיד בארצות הברית, לדוגמה, אוקיי? אז יש להם את הקטע של אמנת המס, שזה המצאה של הספורט הישראלי. אוקיי, שזה החזר הוצאות, אבל הוא אזרח ישראלי. הוא משחק עם דרכון ישראלי, עם תעודת זהות, אוקיי? אבל לא משלם פה מיסים, אני לא מצליח להבין את זה.
רוני, אני חייב...
אני לא מדבר השנה הראשונה.
אני חייב להגיד להמשך. אני חייב להגיד לשניכם מהרה. יש לנו המון אנשים, המון ענפי ספורט. חוץ מתאזרחים בכדורסל, לא שמעתי דיונים על מתאזרחים בענפים אחרים.
למה רוקביצה לא אזרח?
אבל מי מדבר עליו כמו שאתם כל הזמן דנים על רוקביצה לא דנו אזרח
אז אני מסביר לך
רגע
שנייה שקדי תן לי רק להסביר לו דבר אחד אם אתה אמריקאי משתמשים בזה תקנת מס אוקיי שעכשיו אנחנו גם מעניינים את האמריקאים בקטע הזה שיבינו מה קורה פה אבל זה מבטל את כל מיסוי עד 108 אלף דולר אוקיי 108 אלף דולר לפי 400 דולר ביום זה החזר הוצאות אם אתה לא אמריקאי אתה משלם מס מרבי של 25%, נגיד רוקביצה, כזה. בשנה הראשונה או שנייה, אחרי זה, יש חישובים אחרים. יש פה כל כך הרבה עיוותים.
כן, אבל מה שרציתי לומר לך ולשקדי, שבהתאחדות לכדורגל מעולם לא היה דיון על מתאזרח.
ברור, כי זה חווה. זה חווה, אין מתאזרח.
תסביר את ההבדל, שקדי.
לא, אבל תאר לעצמך,
סיטואציה
של
מכבי נתניה
היום, ואני
אותם,
אני רחוק מלהיות אנטי מתאזרחים ודברים כאלה, תאר לעצמך שבמכבי נתניה היום, שליש משחקני הסגל, כמה יש שם 20, מרתקים 20-22
שחקנים?
24. 8 שחקנים מהסגל היו מתאזרחים. מה היו אומרים במחלקת הנוער בנתניה, 8 מתאזרחים, תוסיף כמה, 6 זרים מותר?
כן.
14, יש לך מקום ל-10 שחקני
סברים. ישראלים.
מה היו אומרים במחלקת נוער בנתניה, תוסיף לעלות כמה שחקנים? מה, מתאזרחים תוסיף במקום מסחקת שחקני נוער? בסופו של דבר, הדבר הזה, ולדעתי התחלנו בשאלה של הקוף, איך השופטים, הרי אין דבר כזה מתאזרחים מבחינת חוק, יש פה עיוות, ולכן השופטים מסתכלים על העיוות הזה, ומנסים למצוא את הפתרון, ולכן גם השופטים באו לאיגוד הכדורסל לפני שבועיים, שלושה, ואמרו להם, תקשיבו, בואו נחיל איזשהו מתווה, שיהיה מוסכם על כל הליגות בענף הכדורסל, שקובע משהו לגבי המתאזרחים, כי זה מכה שלא, מכה זה לא מיון נכונה שהוא, אבל זה בעיה שקורית רק בעולם הכדורסל, כי מה לעשות שיש יותר שחקני כדורסל אמריקאים יהודיים מאשר בכל ענף אחר יהודיים
הם שיחקו בנבחרת ישראל.
אגב, לא כולם. ג'ון די ברטולומיאו, ג'ון די ברטולומיאו.
ג'ייקון לא שיחק ב...
ג'ייקון הוא יהודי. אתה מבין? אבל אני אומר, ג'ון די ברטולומיאו, אתה מבין שאני לא יודעת כמה הקשר שלו ליהדות אדוק. אבל הוא שחקן נבחרת ישראל. תשמע, לבן מרסר וברד ליף... רגע, אני רוצה רק להגיד משהו שהמאזינים אולי לא יודעים. לבן מרסר וברד ליף לא עברו את כל הקטעים האלה, אתה מבין? הם לא התגיירו לו כלום. נתנו להם אזרחות. בסדר.
אבל מה היה ההבדל? מה היה ההבדל? אז כמה זרים היו פה בכל קבוצה?
אז היו שניים או שלושה. אבל יפה, אבל הקטע הזה של המתאזרחים, אתה מבין, זה באמת שחקני כדורסל שאינם יכולים לשחק בשום מקום אחר, זולת ישראל, כי הם היו הולכים במקום אחר, ומשתמשים בדרכון האמריקאי.
שקדי, אם אני מאמן היום, אני רוצה לשאול אותך, אם אני מאמן כדורסל, אומרים לי לבנות סגל, אני מאמן מכבי תל אביב, ואומר לי שמעון מזרחי תבנה סגל, מה, אני מסתכל אזרח, זר, ישראלי, אני רוצה את הטובים ביותר.
החשב מסתכל, ניסוי. החשב מסתכל.
אתה תסתכל איפה זה קורה בדרך כלל בקבוצות שהתקציב שלהם הוא יותר קטן ואין להם כסף להביא את הסלים ישראלים שדורשים הרבה כסף. יש קבוצות, אני אסתיע אותך, שדוגלות בלא להביא מתאזרחים כי הם רואים את הבעייתיות שבזה במה שזה משדר כלפי חוץ. אם תסתכל, יש קבוצות שלאורך שנים אתה יכול למצוא מתאזרח שתיים אתה יודע, בשנים, בעשר שנים האחרונות שזכו שם, אם זה נס ציונה, אם זה ראשון לציון, זה קבוצות של מחלקות נוער מאוד מפותחות, וזה שבראשון לציון העוזר מאמן השני הוא מתאזרח, כן, טוני אנגר, אבל אתה רואה שהקבוצות האלה לא רצות להחתים מתאזרחים. מצד שני, יש קבוצות שעושות את זה כסוג של ברירת מחדל, כי בסופו של דבר הקשר שלהם למחלקות נוער, במחלקות נוער, הוא קצת רופס, זה קרה באשדוד, זה קרה בחיפה, זה היו הדוגמאות הכי בולטות, שפתו שם כמויות מטורפות של מתאזרחים, ובסופו של דבר, כשהמחלקות נוער לא חזקות, אז אין גם ביקורת פנימית, הביקורת הגיעה מארגון השחקנים, שיש לך מקום לאיזה 60-70 ישראלים בליגת העל, ומשהו כמו 20-25 מתאזרחים תקעו באיזשהו עונה מסוימת. וחלקם לא... לאף אחד אין מילה רעה על ספנסר וייס, או על ווריק שתקעו בבאר שבע, או על די ברטולומיאו, או על ג'יי כהן. גם התחלת להגיד את זה כוף.
שניהם שחקני נבחרת, אין תלונה ורבע עליהם. אוקיי?
אני אומר שיש שחקנים, אביתה שני, יש שחקנים, שזה לא ראויים, אנחנו רואים אותם יורדים אחרי שנה לליגה לאומית.
או שעוזבים את המדינה למקום אחר, אתה מבין? היו גם שחקני NBA, ששרים וכל זה, וראשי עיריות החליטו של תרומתם הגדולה לכדורסל, עוד שנייה לפני שהם נגעו בכדור, אתה מבין? ובכלל יהודים.
הכדורסל לא יכול להתעלם מהסיפור הזה, כי גם בליגה הלאומית שהם מדברים על זה, שבליגה שמפתחת את נבחרות ישראל, שהשחקנים הצעירים זכים שם, יש מספר דו ספרתי של מתאזרחים, יש קבוצות שהחזיקו השנה 3-4 מתאזרחים בסגל, קבוצות צמרת, כמו אשקלון היו שם 3 מתאזרחים, בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מזה. אני לא רוצה להגיד שזה בעיה, החבר'ה האלה מאזרחים ישראלים כמוני וכמוך, למרות ש 95%
אנשים שגרים פה, אנשים שעשו עלייה, יש הבדל בין עולים חדשים שעשו עלייה, אתה מבין, וחיים פה. אני זוכר שחקנים, אתה יודע, ששיחקו באמת בישראל 14 שנה, והיום הם בגילי, והם חיים כאן, והם גדלים ילדים. אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על הטרמפיסטים.
אף אחד לא אמר מילה רעת, סילבן לנדברג, במיוחד שהבן אדם הלך עשה צבא. כמה המתאזרחים האלה הלכו עשו צבא, שזה חלק מהטענה של השחקנים הישראלים, שהם גם הקריירה שלהם נפגעת חלקם.
בגלל הצבא.
בגלל הצבא, אני לא... בוא נגיד שזה לא הרג לאף אחד מהם את הקריירה כנראה, אבל המתאזרחים האלה...
אבל הם עושים צבא, לא מגיע... אבל הם צריכים ללכת כמה שעות ביום לשירות צבאי.
המתאזרחים האלה, חלקם, אני מכיר הרבה מאוד סיפורים על מתאזרחים שברגע שהם קיבלו את הצו, הם יהיו לפה בגיל מוקדם, הם פשוט קמים ופורזים את הארץ. כולל כאלה שלוחדי עריקים הם רוצים לרדות אחריהם.
ברור. תשמע, זה התחיל, אם אתה זוכר רחוק, נדמה לי שגם בוטרייט, שהיה שחקן נבחרת ישראל. אתה יודע, עזב ברגע שרצו לחייל אותו. שקדי, תודה.
תודה לה.
אנחנו עכשיו עם עודד שעשוע, מנכ״ל ארגון שחקני ושחקניות הכדורסל. שלום לך, ערב טוב.
אהלן, קופמן, פעם שנייה שלנו היום.
כן, שוחחתי איתך פעם ראשונה, עוד לא קראתי את כל פסק הדין.
כן,
אבל,
כן עכשיו, זה היה קצר מדי גם.
כן, ועכשיו אני בקי יותר. בקי יותר, ואני אומר עוד פעם, לא אתם ניצחתם ולא הם הפסידו. נכון. המצב, עכשיו חצי שנה צריכים להכין פרוטוקול, כמו שמכיר את הכדורסל, זה יהיה 4.5 שנים, ותגיעו לבית הדין, משהו בערך, ועוד 11-12 שנה שהמצב לא ישתנה.
נכון, אז זהו, אז באמת צריך לשנות בכלל לכל העניין הזה, ניצחנו, הפסדנו, יש פה תהליך שיהיה פה, התחיל לפנינו ועוד ימשיך אחרינו, ואין פה שום ניצחונות והפסדים, הכל זה צריך להיות במטרה, שוב, שאנחנו מגיעים, מטרה לקבל את השחקן הישראלי. ושוב, בעניין הזה ספציפית, זה גם מקום שאתה לא יכול לצאת בו טוב, כי יש בו איזשהו משהו מאוד רגיש, שבאמת שחקנים שהסבים שלהם עברו שואה, ויש פה חוק השבות, ויש פה כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים להיכנס לזה ולהגיד שהם
חוק השבות, פחות. רגע, 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 עודד. חוק השבות מגדיר בדיוק. אם אתה אזרח ישראלי, אוקיי? אם אתה אזרח ישראלי, וישבת מה שנקרא למולדתך, וקיבלת כאן אזרחות, חלות עליך חובות.
עזוב, אוקיי? אני לא מכיר,
אתה מבין, הרבה עולים חדשים, שזה מה שנקרא השורה התחתונה, שהולכים לעבוד כאן במקצועות שלהם, כמו מהנדסים, מדענים, מסגרים, כל דבר, שמשלמים מיסים, אתה הבין, כזרים בארצות הברית, אבל הם מחזיקים את דרכון ישראלי.
נכון.
עד כמה שאני זוכר מארצות הברית, גם נתינות כפולה לא מותרת.
אני אגיד
לך
עוד משהו, גם אם זה קורה פה, זה לא בענפים, ענף הכדורסל, זה כמו ששקדי אמר מקודם, ענף שיש בו גם ככה, כל כך מעט מקומות עבודה, שצריך לקבל התייחסות שונה. אבל באמת, כל מה שהמטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, זה שיהיה שוויון. שההחלטה לא תהיה החלטה כלכלית, ושמעתי אתכם מדברים על זה גם לפני, יש הרבה קבוצות שיקבלו את ההחלטה על סמך זה שזה פשוט זול להם יותר, והשחקנים שגדלו פה, שעשו, עברו את כל התהליך, שדרך אגב, עכשיו לשמחתי גם איגוד הכדורסל נכנס לתוך העניין הזה, שהוא בעצם אמור להיות בית שלהם, כי את כל השנות הנוער שלהם הם העבירו תחת איגוד הכדורסל. צריך להיות פה אינטרס מאוד רצוני לבוא ולאפשר להם לקבל את ההזדמנות שלהם כמו שצריך.
כן.
וזה בעצם כל המטרה, אתה יודע, אנחנו...
אבל בוא נסכם, עוד דבר אחד. כלום לא השתנה, בירוקרטיה, דפים, ביטול תורה, כלום.
אני חדש עוד, אני חדש עוד בתפקיד, אני רוצה להאמין שעכשיו אנחנו הולכים לאיזושהי עשייה, שתעשה קצת סדר, שוב, אנחנו גם...
איזה סדר? הם צריכים להגיש תוך חצי שנה, הם יבקשו הערכה של חצי שנה. להם יש אינטרס.
דרך אגב, אנחנו, וזה חלק ממה שבאמת ביקשנו, כדי שנעצר איזשהו מתווה יותר רך, ושאנחנו ניכנס לתוך הוועדות האלה, ונהיה בתוך הישיבות האלה.
כן.
ואני מתכוון להביא שני שחקנים מאוד בכירים, שיהיו בתוך הישיבות האלה, ויהיה אפשר לקבל החלטה
מקצועית. על זה אמרו חכמים ממני, ביטול תורה, כוסות רוח למת. עודד, מה שנקרא, אוף שמחים בשמחות.
אתה לא סוגר אותי עכשיו עוד פעם, מה זה?
לא, אני צריך להתקדם. לא, לא, אני צריך להתקדם, תקשיב, אני לא יכול להקדיש את כל הזה באמת למעמדו של השחקן הישראלי. אתה מבין שהוא באמת, מה שנקרא, המעסיקים של השחקן הישראלי, מה שנקרא, מתייחסים אליו כאל כותף כותנה במקרה הטוב. תהיה לי בריא וחזק.
תודה, חבר, תודה.
תודה לך. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לטייקון, דוקטור גלעד ויינגרטן.
אהלן רון, מה נשמע?
בסדר, ואנחנו באים באמת להורים ולתומים, בקטע של אתלטיקה, תחרויות תתחלנה בין ב-30 ביולי, עד השמונה באוגוסט, ויש לנו 9 ספורטאים בריצות, ואני ראיתי פשוט שכבר נתנו באסושיאטד פרס, נתנו מדליה ללונה צ'מטייסל פטר, ואני קצת מסופק עם בניסיונה בריצות מרתון, היא כבר מוכנה לפודיום כאשר יש אתיופיות וקנייתיות.
תראה, באיזה קנייתיות, יש לך את בריג'יס קוזגי שעשה שעתיים 14.04 ועוד שתי קנייתיות באזור של לונה, למרות שהיא תותחית, היא
אימפריה, אבל יש מתחרות גם.
נכון, היא לא רצה לבד, ואנחנו יודעים שבריו היא לא כל כך סיימה את הריצה, וגם לא בדוחה. אבל הפעם אני מקווה שהיא קודם כל תסיים את הריצה, והיות והיא עשתה שעתיים 17:45 בטוקיו במרץ, אז תשמע, הכל פתוח. אתה יודע, מרתון זה סיפור ארוך, משברים, התייבשויות, כל מיני דברים בדרך. הכל פתוח, אבל אני מאמין שהיא יכולה להיות בין חמשת הראשונות.
זה יהיה הישג מדהים, אני חושב.
אני חושב גם, אני חושב שהיא האתלטית הבחירה שלנו אי פעם, חוץ מאולי אסתר, רוצ'ה חמורוב של אי פעם, אם אני לא סופר...
לא, גם חנה, גם חנה עשתה.
אם אני לא סופר את חנה, אני אומר.
כן, אבל תשמע, גם לונה לא נולדה פה. אבל
לא רק שהיא לא נולדה, אני רוצה גם להגיד לך...
היא פיתוח שלנו, אבל...
היא פיתוח שלנו, ופיתוח מאוד מאוד מעניין של דני סלקטר. והגיע לתוצאות אדירות, עם השבט המתאים מהקלנג'ין, אז הכל...
רגע, גלעד, אבל נגעת במרתון ואמרת שיש לנו סיכוי להיות אחת מה... מה עם הריצות הקצרות יותר?
יש לנו 3,000 מטר מכשולים.
תשמע, חבל, כאן הרמה היא כזו שהבנות שלנו, עם כל הכבוד שיש להן... אם אחת מהן תעלה לחצי גמר, אז אין חצי גמר בעצם, יש מוקדמות בגמר, זה 3,000 מכשולים, קשה לי מאוד להאמין שהיא תהיה בגמר, אני רואה בליגת היהלום את הרמה, כל כך הרבה בנות מסתובבות באזור ה-9-20 ומטה, בתוצאה שהיא לא עשתה אף פעם, קשה לי מאוד להאמין, אבל מפרגן לה.
יש לנו גם רצי מרתון, דבוקה יפה של רצי מרתון, שבאמת קבלו תוצאות טובות.
מדהימות.
בשנתיים שלוש האחרונות בעיקר, על אף משבר הקורונה, ואפשר לחלום שמישהו יגיע לסביבות המקום ה-20.
בהחלט.
כמו שהמאמן שלהם עשה.
זה דבוקה לא נורמלית, ולצערי הרב, אותה תחרות קבוצתית שהייתה פעם כבר נמוגה ואיננה, ואם היינו בקבוצתי, היינו יכולים אפילו לתפוס מקום יותר גבוה. אבל החבר'ה האלה מתאמנים קשה מאוד. אליוד קיפצ'וגה, תראה, זה מרתון קיץ, אמנם זה בספורו, אבל גם אומרים שבספורו, בעיר הייקידו, לא יהיה כל כך קריר ביום הזה של השמיני לאוגוסט, גם מצפה, אמנם זה בבוקר מוקדם, אבל באזור ה-30 מעלות. מרתון קיץ שנו על כולם, כולם רצים 5-6 דקות יותר איתי מהשיאים האישיים שלהם. זאת אומרת שהם יכולים לעשות שעתיים 12, שעתיים 13, בין ה-20 הראשונים הם יכולים להתברג, לפחות שניים מהם יכולים להתברג.
אתה יודע, אני מסתכל על אולימפיאדה, אז אולי לא כל כך השיא מעניין את הבכירים באמת, אלא קודם כל להביא את הפודיום ואחרי זה להביא את הזהב ביניהם, כי יש בסך הכל כמה רצים, עד 3 רצים מאותה מדינה.
נכון.
אבל המרתון בשנים האחרונות מאוד התפתח גם בקטע הכלכלי, והרבה מאוד רצים שרצו מרחקים ארוכים כמו 10,000 או 5,000 רצים ורצות הצטרפו לריצה הזו, כי באמת הפרסים הם עצומים ומיתוג וכל הדברים האלה בכל העולם עם התפתחות הריצה הזו בציבור.
נכון, האלף היא הפכה מאוד מאוד פופולרית. הטרנד היום הוא שגם רצים שלא רצו 5,000 ו-10,000, רצים צעירים מאוד הולכים ישר למרתון ועושים תוצאות פשוט יוצאות מהכלל. זאת אומרת, כל הקילומטראז' הזה שבזמנו אמרנו, עוד מימי זאטופק, אתה זוכר, ב-1952, שצריך לרוץ כך וכך שנים 10,000 וכך וכך שנים, וכך לגמור כזה קילומטראז', פתאום כל התיאוריות האלה מסתבר, אם אתה מהמדינה הנכונה, מאפריקה, אתה יכול גם בגיל 22 ו-23 לרוץ מרתון בשעתיים וחמש דקות, שעתיים וארבע דקות. הכספים הם אדירים, אליוד קיפצ'וגה הפך להיות למיליונר כבד, ואני מפרגן לו, עם שיא עולם, ופעם ראשונה פחות משעתיים, אמנם לא...
עם הנעליים הנכונות?
הנעליים הנכונות, זה ברור. תשמע, גם המוט הנכון, אתה יודע, גם בקפיצה במוט, פעם קפצו עם במבוק ועם מוט אלומיניום, והיום קופצים על קפיץ. אז הטכנולוגיה מתקדמת. אני רוצה להזכיר לך שגם בהתעמלות, אם אתה רואה היום את הניתורים הלא נורמליים של המתעמלים והמתעמלות, זה בגלל שיש קפיצים מתחת ל...
כן, על שולחן הקפיצות.
גלעד, תן לנו 100 מטר גברים, יש לנו תחליף ליוסיין בולט?
לא, אין דבר כזה, עדיין לא, בוא נגיד ככה. זה הולך להיות קרב, אני חושב, בין ברומל האמריקאי שניצח שם במבחנים, לבין בייקר שהיה שני, על תוצאות של אזור ה-980, 977, 978, הכל תלוי ברוח. ה-960 ו-959 ו-958 לא נראה שם. אבל דווקא ב-200 יכולה להיות רמה אפילו יותר גבוהה עם לייל, והחברים שלו מארצות הברית יכול להיות שם.
אבל גם פה השיא של בולט 19 שניות ב-19 מאיות, כן, לא בסכנה.
לא, בטח שלא, בטח.
אתה יודע מה אני הכי אוהב לראות, גלעד? את השליחים. הקטע שמעבירים את המקל, אני כאילו מתרגש שאיזה נבחרת לא תפיל.
אבל זה ביום האחרון, חכה קצת.
כן, אבל נכון, אתה מסכים איתי הקטע של המקל שמתחילים
יש קבוצות שיש להם רצים בינונים פלוס, רצים, בדרך כלל זה נבחרות אירופאיות, כמו פולין, כמו גרמניה, שמעבירות מקל נפלא, ומרוויחות כמעט שנייה שלמה על כל החלפה, ומצד שני יש לך ג'מייקנים, ויש לך אמריקאים, אמריקאים בייחוד, ש... 50% מהפעמים מפילים את המקל.
הם לא עובדים על זה? הם לא עובדים על זה הרבה באימונים?
הם עובדים, אבל אתה יודע, היו כל כך הרבה אבסורדים שם. בוא נגיד שהם לא עובדים כמו שקבוצות אחרות עובדות. הם לא נפגשים במחנה אימון אחד.
רק שהם בליגת המכללות, שם יש תחויות, אז הם עובדים.
כן, זה ברור, אבל אם אתה לוקח תרבייה, נפגשה פעם אחרונה שהם היו באורגון בה. במבחנים האולימפיים.
כן.
עכשיו, אולי בצ'ולה ויסטה, איזה יומיים שלושה לפני הטיסה, הם לא משקיעים בזה יותר מדי, הם סומכים על המזל.
אני רוצה לדבר איתך על מקצועות השדה, קודם כל לדופלנטיס, שבאמת כל העולם מחכה לראות מה הולך לעשות הילד הזה.
כן, זה מקרה מאוד מעניין של מחקר של תורשה וסביבה, אתה יודע.
כן.
גם אבא קופץ במות נפלא, ג'ף, וגם אמא הייתה ספורטאית נפלאה, שוודית, אלנה הגלונד, ונפגשו שם באוניברסיטת לואיזיאנה, התחתנו, ונולד דופלנטיס כזה, דופלנטיס קטן, ארמן, שמייצג את שוודיה. למה הוא מייצג את שוודיה? א', כי הוא כנראה יותר אוהב את אימא. וב', בגלל שבאמת...
יכול לייצג גם את ארצות הברית.
יכול להיות שיותר קשה להגיע דרך ארצות הברית למשחקים האולימפיים עם המבחנים הנוראים שלהם. אתה יודע, הקאט הזה של
השלושה.
לא עשית הקודם, השלושה הראשונים, זהו זה. אז לא משנה, תשמע, הוא שולט בלי שום בעיות בעניין הזה. לא היה כמעט סימא עד גיל שבע שהוא לא שבר. פשוט נולד עם המוט ביד, קפיצה מדהימה, סגנון נפלא, ילד בן 21 כולו, זה לא יאומן, 6.18
מטרים. שמע, מגיע גם סיאן עולם בעדיפת כדור ברזל, אני באופן אישי מאוד אוהב את העדיפות, הטלות וזריקות. מגיע סיאן שגם כל העולם, אתה יודע, מחכה לראות מה הוא יעשה.
תשמע, ריין קראוזר הזה ענק מטקסס, 23-27, סי עולם, ניצח, לקח את הפי של ברנס ב-15 סנטימטרים במבחנים האחרונים. אם אתה זוכר את הקרב שהיה בדוחה, שהוא הוביל, כן. הוא הוביל ואז קובץ' פתאום מצא 22-91, קובץ' שנראה גמד על ידו, אמנם בגובה, ברוחב הוא בערך כמו בגובה. אבל זה היה קרב אדיר, אבל אני מאמין שהפעם ריין קראוזר ביום נורמלי יכול גם, אתה יודע, הוא בכושר כזה, שלפי דעתי הוא יכול לשבור את הפי שלו, לעשות...
יש גם מאבק גדול, גם עם האירופים, אני ראיתי אותם ב-17.
רגע, אלו איקינגים מאיסלנד כאלה, חזקים האלה...
יש הכל.
הם הולכים לכדוריד.
הם הולכים באמת, הם פשוט עושים מזה יותר טוב, אתה לוקחים את הגופה הזאת לכדוריד.
זה הולך להיות קרב אדיר, אבל אני לא חושב שיש לו מתחרים. הוא הם כולם, אתה יודע, היום כבר כולם יודעים שאפשר לתת לו את מדליית הזהב עוד לפני התחרות.
על הכיפק, גלעד, אנחנו נשתמע בהמשך הימים מיום ראשון, כאשר באמת נחזור לשדר ויהיו כבר תוצאות. נשמח לשמוע ממך, המון תודה.
תודה לכם, תודה.
רוני, בוא נעדכן שנייה, כן. אנחנו נכנסים לדקה 38 בקרבח, משחק שקול מאוד בין קרבח לאשדוד. בטביליסי נפתח המשחק לפני 6 דקות וחצי, ובדקה שנייה...
הייתי החמצה.
החמצה, החלוץ של טביליסי לבד מול ג'וש כהן, בועט החוצה, מזל גדול למכבי חיפה, 0-0 עדיין.
מתקדמים, יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניות, אז באמת עשיתם משהו יפה שברגס שעשה קריירה בירוק, כולל אליפות המדינה, אחרי שהקבוצה יורדת ליגה, הוא עובר לאדום, הוא מבנצואלה, הוא לא גדל עלה בחושי, אז הכל בסדר.
1-0 מכבי חיפה, תודה רבה לכם, דקה שמינית.
היידה, נתקדם, תכף נרחיב פרימו, כן יהיה יובל.
ערב טוב לכם, כן, הפועל חיפה ממשיכה לבנות את עצמה לשנה הבאה, וכדי שנחזור וניתן עונה לפחות מה שהייתה העונה הזו, אנחנו חייבים להביא שחקן בכיר בעמדה הזו, כי יש חלל גדול מאוד שאותיר אחריו קינן אבנס, ואחד היחידים שיכול למלות את זה ולעשות את זה בצורה לפחות כמו קינן, זה ורגס. אנחנו פחות מסתכלים איפה הוא היה ואיפה הוא שיחק, יותר מה הוא יכול לעשות בשבילנו.
בן כמה הוא היום?
34.
ולתת באמת את הכדור לשחקן שאתה רוצה אותו לכמה משחקים יש בעונה, אני כבר התבלבלתי, 33 ברגיל ועוד עוד כמות מסוימת בפלי אוף, נכון, אם אתם עושים?
נכון, ויש אירופה, אבל לכן הבאנו שחקנים נוספים כמו קדימה אלן, שהוא שחקן שיכול לשחק בשתי העמדות, שחקן ששיחק בליגה הצרפתית ושחקן שמכבי תל אביב בעברה הסתכלה ורצתה, ותיקח דוגמה בפיניקס, קריס פול הוא שחקן בן 37 שהוביל מועדון עד הסוף, ואנחנו מאמינים, ואלעד חסין ורובן אלקז ואנוכי מאמינים בזה שוורגס יכול להביא את הפועל חיפה למקומות הגבוהים יותר.
לא, אין ספק שהוא יסקרן, תשמע, הבחור עשה כאן דברים, אתה יודע שלא קיבלנו מזרים אחרים מבחינת תארים, ועוד נגד מכבי תל אביב.
הוא קשוח, יש לו ניסיון, הוא ווינר בנשמה, ויש לנו שנת מבחן, לא פשוטה. אנחנו צריכים להמשיך ולהוכיח את עצמנו בליגה.
תשמע, על הבלטה הזאת, אבנס היה לו עונה מצוינת שלכם לפני שעבר למכבי, וכנראה שהם שמו עליו עין כבר תקופה ארוכה לפני שהחליטו, ואתם מביאים חיזוק עולה, אם יש עוד ישראלים שמגיעים?
ישראלים, אנחנו סיימנו, ואנחנו, יש לנו עדיין שני זרים גבוהים להחתים, והסגל שלנו סגור לעונה הנוכחית.
המאמן נשאר?
ברור.
סעונה יפה,
סעונה טובה.
עבודה טובה, כן. הצליח, טבעי שהוא ימשיך, ולשם אנחנו ממשיכים.
כי אין הרבה מאמנים ישראל, המון מאמנים במיוחד יוונים, זרים מגיעים לליגה הישראלית, אתם הולכים על הישראלי.
תראה, המאמן הישראלי בחלקם יש בעיות בהתנהלות, ויש בעיות ברמות השכר, ויש כל מיני חיכוכים כאלה ואחרים. אנחנו מאמינים במאמנים הישראלים.
אין גם, אין גם, השנה גם אין כל כך הרבה זרים. שנה שעברה זה הסיפור אחר, עונה שעברה.
על העונה שעברה אני מדבר, היו מלא יוונים פה.
אז אני אומר, אבל השנה יש באמת רק במכבי תל אביב, שזה יאניס, ומאמן איטלקי בחולון, אין יותר זרים.
ואני חושב שאלעד חסין עשה עבודה מצוינת, הוא והצוות שלו. ומגיע לו קרדיט להמשיך, זה הכל.
אכן כן. יובל, המון תודה.
בהצלחה.
בבקשה, שיהיה לכם ערב טוב, תודה.
גם לך, תן לי עדכונים רק תוצאות.
דקה 41, אשדוד קרבח בקרבח 0-0, מכבי חיפה עומר אצילי העלה בדקה השמינית את מכבי חיפה ליתרון 1-0, אנחנו בדקה 11.
אין שינוי במגמה, חיפה ביתרון 1-0, בטי ביליסי, אשדוד מחזיקה מעמד מול קרבח, תיקו 0, אנחנו עכשיו עם המשחק של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב תשחק ב-9:25 בשטוישקה במונטנגרו. אבי נימני, ספורט אחת, תהיה הפרשן. אהלן אבי.
אהלן, ערב טוב.
למה אתה צופה שם? אנחנו לא מכירים את הקבוצה המונטנגרית, אבל מכבי בטח לא בכושר משחק.
זה לא יהיה כבר של יותר כושר משחק, כולם בתחילת העונה הם לא בכושר משחק,
אני די בטוח שמכבי תל אביב תעבור, מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה, אני חושב שהפערים הם מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, וגם אם מכבי תל אביב עדיין לא מוכנה לעונה הקרובה, והיא עדיין במגמת התחזקות, ועדיין היא במגמת שילוב שחקנים נוספים, אני בטוח שהיא תעבור לשלב הבא.
אבי, אנחנו מכירים את מכבי תל אביב של היום, בטח אתה יודע שהיא תתחזק אולי בעוד שניים, שלושה שחקנים, זה מה שהיא מחפשת, אבל גם ההרכב הזה שהיום ישחק, הוא לא הרכב כזה רע. זאת אומרת, נכון, חסר דור פרץ, חסר חלוץ, אבל עדיין יש להם הרכב טוב.
לכן אני אומר עוד הפעם, קודם כל אני חושב שהרכב הוא טוב, אני חושב שמכבי תל אביב איבדה אורגנים מאוד משמעותיים, שאני אומר את זה בצער, שהיא עדיין לא הביאה תחליפים הולמים. היא לא הביאה תחליפים הולמים לא לאיתן טיבי.
זה באשמתך? באשמתך? אני אגיד לך למה באשמתך, הוצאת את דור פרץ, אבל לא הבאת להם דור פרץ.
לא, אני עוד לא נכנסתי לדור פרץ, אני קודם כל אומר על איתן טיבי, איתן טיבי אני חושב שמכבי עושה טעות גדולה שהיא שחררה אותו, כי בסופו של דבר הוא בעולם הישראלי הטוב ביותר, ולאבד עוגן משמעותי למרכז ההגנה זה גם עניין של תיאור, גם עניין של ניסיון, גם עניין של מישהו שמכיר את המערכת לאורך שנים, והוא גם הבלם המוביל של נבחרת ישראל בעל משפח, ולדעתי זו הייתה טעות גדולה. מצד שני, דור פרץ, דור פרץ הוא ארבעה פרק בחול, וצריך למצוא לו אלטרנטיבה אחרת, נוספת, וגם בחלק הקדמי, מכבי תל אביב איבדה את פשיץ' ואת שכטר, והיא לא הביאה שחקנים תחליפים הולמים. לכן אני חושב שהוואקום הזה הוא וואקום די בעייתי.
מה עם גררו, יונתן כהן, חוזז, על אילון, טל בן חיים, זה חמישה?
כולם שחקנים טובים, זה בסדר גמור, אבל בסוף אתה צריך חלוץ תשע שהוא חלוץ תשע אמיתי. ולמכבי תל אביב חלוץ תשע אמיתי שהוא ממש ממש איכותי, שיכול לעשות את ההבדל. בסוף שחקנים טובים זה בסדר גמור, לא מעט שחקנים טובים, בסוף כדי לעשות את קפיצת המדרגה, וכדי לא למצוא, מכבי תל אביב, כדי לא למצוא את עצמה בעונה הבאה, שוב פעם, נמצאת במקום השני, אז היא צריכה להביא שחקנים שהם עושים את ההבדל, גם בחלק הקדמי, גם בקישור, כי אחרת לסיים עונה נוספת במקום השני, זה לא בדיוק מה שהבעלים רוצה.
אז אני אשאל אותך שאלה שאתה גם קשור לזה, כי אתה מתעסק עם שחקנים במהלך הקיץ, למה קבוצה כל כך גדולה כמו מכבי תל אביב, ואנחנו לוקחים להבדיל את מכבי חיפה שכן הסתדרה כבר, יש לה שני שחקנים על אותו תפקיד, למה מכבי תל אביב בשלב הזה לא כמו מכבי חיפה מבחינת הסגל הסופי?
אני מסכים עם המשפט שאתה, שאמרת שמכבי חיפה התחזקה יפה בפגרה האחרונה, התחזקה יפה מאוד, אבל בסופו של דבר היא עשתה תקלה מאוד מאוד גדולה.
כן, אבל בסדר, אבל היא ממשיכה, אבי. היא נכון, היא נפלה חזק, אבל יש לה עם מה לשחק.
אני מסכים איתכם, בוודאי שלטווח הארוך כן, אבל אתה יודע, הסגל הזה הוא בא בעיקר בשביל להיות בליגת האלופות, בשביל להגיע לשם, זה המטרה הראשונה כבר לא הוגדרה, זה כבר אפשר להגדיר את זה ככישלון. עכשיו היא עפה אוטומטית לקונפרנס ליג, במשחק שהייתה חייבת לעבור אותו, כי באמת קבוצה, הפערים בינה לבין קיירת הם פערים מאוד גדולים.
יש עוד סיכוי לפגוש את קיירת הלאה, כי בסך הכל היא מובילה הכוכב האדום בלגרד, אבל אני חייב לשאול אותך דבר אחד, כסוכן עכשיו, לא כאיש מכבי, משחקן מאמן מנג'ר. יש פרמיה או מס על השם מכבי תל אביב, שחקן נגיד, סתם אני אומר שלו, נגיד חצי מיליון דולר, אם זה מכבי תל אביב, יש תוספת, בכמה מתבטאת התוספת הזו?
אני לא רואה את זה ככה.
אתה לא רואה שחקן אני, אומרים לו מכבי תל אביב לא מוסיף 200 אלף?
אני לא רואה את זה ככה, כי לאורך כל השנים, שחקנים טובים, אם שוחתם לישראל, צריך לשלם להם יותר כסף, מה לעשות?
כן.
זה בגלל שהם יותר טובים, אתה אומר, לא בגלל השם מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
לא, אבל רון צודק בזה ששחקנים זרים, אם הם יגידו להם באר שבע או מכבי תל אביב, או קבוצות אחרות בישראל, אז איפה הולכת למכבי תל אביב? זה די ברור, זה תופעה שחוזרת על עצמה.
אבי, ספורט 4, 9:25, מכבי במונטנגרו, שטוישקה, ככה אמרו לי לומר. ובוא נקווה שבאמת יתחילו ברגל ימין, כמו שאנחנו מראים
בקבוצה ישראל.
שיהיה בהצלחה.
תודה אבי, נראה אותך.
אבי, תודה, נשתמע שבוע הבא על הכיפק. אז אין שינוי במגמה, יש לנו מכבי חיפה ביתרון על דינמו טיביליסי, בטיביליסי, אשדוד מחצית, נכון פרימו? מחצית. מחצית, רגע, תפתח, תדבר למיקרופון. מחצית. למה לא שומע אותו? עכשיו אני שומע אותו, יש? רגע, טוב, אז מחצית 0-0. בינתיים אנחנו, מה שנקרא, שומרים עם שני המשחקים על הגחלת. יש מגמה לסיבוב... סיבוב שני, נכון?
על פי התוצאות, אשדוד עומדת יפה במשחק שקול לפחות מול קרבח, ומכבי חיפה ביתרון, היית צריך לראות הגול. חזיזה והצילי, שני השחקנים שנחשבים הטובים ביותר בהתקפה, חזיזה מוריד לו כדור, הצילי בא מאחור עם הרגל שמאל הטובה שלו, 1-0, למרות שאין שערי חוץ, אין דבר כזה, אבל אם מכבי חיפה לא תפסיד בטביליסי, שבוע הבא סמי אופר, עולים שלב, אחרי מה שאתה ואבי נימדי אמרתם, שהייתה פדיחה נגד קיירת.
כן. אבל אם באמת אשדוד בא עם תוצאה, אתה יודע, באמת רבה שאולי שם איזה נס.
כן, קבוצה צעירה מאוד, משחקת פעם ראשונה, זה לא כמו מכבי חיפה, שחקנים חדשים, עזבו הרבה שחקנים טובים, כנראה שרן בן שמעון הוא מאמן מאוד מאוד מיוחד, קופמן.
כן, תעבודה הוא יודע, ביתר בטקו אפס במשחק ההכנה האחרון שלה באוסטריה, זה מה שיש, אנחנו מסיימים, רבותיי, סולאט, וויקנד, יש כבר 201 הרוגים, אני לא מדבר על עשרות אלפי פצועים בתאונות דרכים. שימרו על עצמכם, הכל לאט, לאט. אף אחד לא ידאג לכם, רק אתם. סופה שניים.